זוהי, מאמר שני, י"א חשוון.
הסברנו את היסוד לעניין, הסברנו.
אפשר לשאול איזה שאלה?
כן.
אמרנו שאת התארים המעשיים, אז אנחנו צריכים לבטא את זה בעומר החיים שלנו.
נכון.
יש לי שאלה, איך נגיד בהמשך שם שהוא כותב באמצע בערך הפסקה השנייה במונן ח' יהודה הרצה, בהם ירוממו בני אדם את האלוה, לגבי האתרים היחסיים. ואיך נגיד, איך את האתרים היחסיים והשוללים, איך אדם מבטא את זה באומר החיים שלו?
כי ניסינו להסביר שכל התארים, גם היחסיים השוללים, הם אספקטים שונים בתארי הפעולות. וזה לא, יש תארי פעולות, תארים יחסיים, תארים שוללים. כל התארים הם תארי הפעולות. רק יש כאלה שבולט בהם יותר האספקט היחסי. ויש כאלה שבולט בהם יותר אספקט השולל. אבל לעולם, גם בתארי הפעולות, אתה צריך להביא שהם, מה אתה חושב שהוא בית חנון כמוך? לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי, גיבוי שמיים מארץ, כן, גברה חנינותי מחנינותכם. אחד אומר ועוד. על כל דבר אתה צריך להבין שאם הוא נשגב ממושגיך והוא שולל ממושגיך. זאת אומרת, כדי לאחז במלוא משמעות התוכן של החנינה האלוהית, צריך להשתחרר במושגי. הנה, כמו שהוא אמר פה למעלה, תראה, אצל השופט עצמו זה בכלל חנינה, זה גזירה. ומכל מקום אתה קורא לזה חנינה. זה בא, כמו שאמרנו, בא לתת מרחב לחנינתך. והנה, ובזאת אומר החיים, תהיה חנון, רק בוא תשגיב את החנינה שלך, תבע מעצמך איכויות הרבה יותר גבוהות ממה שיש לך. ותמשיך הלאה ותכיר שכל מה שתגדל אתה צריך לגדול עוד יותר, וממילא יש איזה אלמנט ששולל את כל מה שאתה מסיר. זה צריך להיות מדיניות חייך. עכשיו, התארים האלה הם תארים שהם באים להבליט, שהוא ברוך, מורח, מולד, כדור, שרם, וליסה. אל תעשה את זה קרוב אליך, אל תעשה את המושגים האלוהיים נגישים לך, אלא תעלה את מושגיך אל הגובה האלוהי.
אז חייב להיות שתמיד בכל תואר יהיה איזשהו קשר לאדם שהוא...
בוודאי, זה שני הצדדים, שני הצדדים. כי ודאי לעולם התארים הם לעולם מרשמים של הפעולות על נפשנו. כי אם לא מצד הפעולות על נפשנו לא היינו אומרים, לא היינו אומרים בכלל שהוא חנון. לא היינו אומרים עליו אף מילה. אם לא מצד הרושם על נפשנו, אין מקום בכלל לתארים.
אז מה זה נגיד תארים כמו, יודע, בורא, או תחילת מחי המתים?
אני...
לא ראיתי את זה פה.
כתוב, הנה. אשר לתארים המצורפים לשם פורש, שהם אמורים להיות כל הבורים, מעשה האלוה, אשר יוצרה בלא סייה אמצעית, כחצר ובורא, עושה נפלאות גדולות לבדו. עכשיו, ביחס למחי המתים, זה אני פחות זוכר אם כתוב, אבל גם זה סיכוי שכתוב פה באיזשהו מקום. לא פה.
זה רק אלוקים חיים.
מה אתה אומר?
זה מקובל אלוקים חיים.
לא. אולי במאמר רביעי. של הערך האלוהי ולא בערכים האנושיים, כן? מעשה שהוא חתום בחותם הערך האלוהי, כמו שדיברנו כאן, זה שעולם לא קדמון אלא עולם. אז מצד זה רוצים להגיד שהוא בורא, מצד הם יחסים לו, קוראים לו בורא. זה מפעים איתי, אולי זה...
ואז האדם כאילו קראו למצוא את הערך בכל דבר?
נכון, ולהעלות את זה לערך האלוהי.
זה אחרי שבבורא,
בן אדם לא יכול לברור, אדם יכול ליצור, אדם יכול לעשות. זה דברים של יש מאין, יש מיש, אז לא יש מאין. הבריאה זה כל מעשה שהוא בעל ערך אלוהי, שבא להגיד למעלה ממה שמעשה אדם יכול לעשות, לאיכותו, כמותו, מהותו. כשאנחנו אומרים שהכל פה זה בריאה, זאת אומרת, זה שהוא הבורא, זאת אומרת, הוא המקור שנותן את הערך המוחלט לכל ההוויה. ממילא אתה קרוא, מאחר שאתה נמצא בבריאה, אתה קרוא להתאים את עצמך, אתה נמצא באחד עשייתו ומעשה ידיו של השם. זה לא דומה אדם שפרט שמוצא באחד מלך מופלא, ובין אדם שנמצא בביתו, בפקן ברורתו.
אפשר להגיד שאדם בורא מלאכים?
אדם בורא מלאכים. חושב שלא. עוד פעם, אדם לא בורא כלום. אם תמצא כתוב ככה, יש בדיקה, רק כתוב אולי מכל מצווה של בן אדם נברא מלאך. אני לא בטוח שאדם בורא אותם. זה נעוץ בהגדרה. הגדרת מושג בריאה למה שאדם זה מעשה אלוהי שאדם לא יכול לעשות כדוגמתו. ואם אדם יכול לעשות כדוגמתו, אז זה לא בריאה. יכול להיות יצירה, עשייה, אבל בריאה זה מה שחתום על חותם מעשייה האלוהי. עד כאן הגדרת המילה. כן, יש פה מושג מחיי אמיתיים, שם צריך להיות. איפה זה היה שם? עם החסיד. הברכה השנייה נקראת גבורות. יכוון המתקלי כדי למדוע בעולם הזה ממשלה מתמדת, לא כמו שחשבו חכמי הטבע, עמוד קי"ד. העולם סודו וטובים ידועים לניסיון, יחשוב כי הלא מחיי מתים בעת שיעדי הרצון לפניו. אם כי דבר זה רחוק מן הקשר הגיוני של חכמי הטבע. אז לכן יחשוב כי הלא משיב הרוח ומי לגשם וחתומים לפי הרצון משאר אתרים, הכל לפי רצונו. כבר התבאר זה מענייני בני ישראל. על כל פנים, לכן, כל זה, זה מה שנקרא מחיי מתים, השיבור הוא מתגשם, עתיר אסורים, שאר תארים, הכל לפי רצונו. זה קצת, כן, זה קצת דומה לא, אולי להסברה של הרמב״ם. זאת אומרת, שלמה יהיה תחיית המתים? כדי להבליט בנו את האמונה שכיצר הוא יכול לעשות כל דבר. אז זה לא רחוק ממושג בורא. מה נגיד? הכל ביוצר. ואין הגבלה למה שיכול להיות ביוצר. למרות שזה חוק מנגל. אנחנו לא מכירים לו על זה. אבל גם בריאת העולם זה חוק מנגל. זה לא מציב. טוב. אז מה נקרא עוד פעם? מי החל מהפסקה השנייה? כללו של דבר, המידות מתחלקות זולתי השם המפורש ידברך לג' חלקים. מעשיות, תרי יחס, תפיליות, ותרים שולל. תרי הפעולות שעולים מן הפעולות הבאות מאת האלוה, על ידי סיבות אמצעיות טבעיות. וכמו שהסבירתי עניינה בפסקה הקודמת, התארים מוריש ומשיר, משפיל ומרומם, חנון ורצום, קנוב ונוקם, גיבור ונדיב. לא שעדיין, נדיב. וכדומה לאלה. אשר לתארים היחסיים, כמו ברוך ומבורך מעולל וקדוש רם וניסה, אינם אלא דברי הערצה בהם ירוממו בני האדם את האלוה. ואם היות התארים אלה מרובים, אלה מחייבים ריבוי באלוה ואינם פוגמים באחדותו. וזה ברור, כי שוב, לעולם כל הריבוי וכל הגבניות זה הכל בא להפעים את אישיותנו, את איכותנו המוסרית בהתעלותה כלפי משהו לאלה מכל מחדיו שרצה תחתה ונחמתה לנועל בן. וכפי האיכויות שצריכות להתבטא בנו כדי להגביר את גילום שאיפתנו האידיאלית האחת הכללית, אז ככה מתרבים התארים. התארים יכולים להתרבות לאין סוף על פי האיכויות שצריכות להיבנות בה, אבל זה לא מחולל שום ריבוי בו, זה לא מדבר על עצמותו, אלא שאיפה אל עצמותו מחוללת בנו את עליית המדרגות שיכולות להיות רבות מאוד. ובזאת אין כל חשש הגשמה בכל מסכת התארים, כי לעולם צדדי הגשמה, אדרבה, רצוי שיהיה בהם צדדי הגשמה, כי בזאת יש בנו ולנו אחיזה בתארים, ובזאת הם ראויים לשם תואר עושה. הם ממלאים את תפקידם. מכל מקום אינם פוגמים כהוא זה ואינם מהווים הגשמה כהוא זה. ודאי ודאי. אשר לתארים השוללים כמו חי ואחד ראשון ואחרון, לא תואר בהם האלוה כי אם למען ישולל ממנו הפקה, לא כדי ליחסם לו באורחם השכיחה המצויה אצלם, כי אנחנו איננו רואים חיים כי אם במקום שיש עוד תחושה או תנועה, והאלוה מורמה מעל אלה, ואם אנו מתארים אותו בתור חי איננו מתכוונים בזה כי אם לשלול ממנו תכונות הגופים הדומים הוא אמיתי. זה לא כדי להגיד שהוא מערכת ביולוגית, יש בו חיים, אלא בשביל להגיד שוודאי שאין בו שום חיסרון של מה שמוכר אצלנו כחיסרון החיסרונות של המוות, או הדומם, שאנחנו רואים אותו נחות בערכו מן החי. כי אכן לפי הסברה הראשונה של האדם, כל שאינו חי הוא מת. אולם הספר לא מחייב סברה, וכך למשל לא נחץ את הזמן את החיים. לא מפני שהזמן מת, אם מפני שאין החיים במוות נחצים בגדרו. כמו מאומרך, אבן אינה חכמה. לא יחייב כי תתאר את האבן כנערה מדעת. כשם שהאבן עומד במדרגה נמוכה מכדי שתתואר בחוכמה ובבערות, כך העצם האלוהי מרומה מכדי שיחולו בו החיים או המוות. בספר חובות הלבבות, אז יש מין ביטוי שלא ישייך בו יתברך לא עצם ולא מיקרה. אז אני לא בטוח שמה שאני אומר לכם שזה אמת, אבל זה בכל כך טוב מבחינה חינוכית שתשמעו את זה. אני אומר שיתכן שלא שייך להגיד בקדוש ברוך הוא גם עצם, ושלא שייך שלהגיד בקדוש ברוך הוא חי אז אין גם עצם. אז זה כל מילים פונקציונליות באות לשלול חסרונות או הבנות, או לא לתת למחשבה הדמיונית של האדם לנוח על איזו אוריינטציה שהיא תפגום את האיכות האידיאלית שמורה להתפתח באישיותו. זה מטרת כל התארים מכל הכיוונים וכל הסיפים, שהם גם באים בכיוונים ובאים סותרים. יש תארים מגשימים, יש תארים שוללים, הם שניהם באים בעומק העניין לאותה מטרה, לעורר את האדם באיכותו אל הערך הידיעה. וכן לא יחולו בו גם האור והחוש. אך אם ישלנו השואל, העצם האלוהי מהו, מאיר או אפל? נענה על דרך העברה, מאיר. מאירתנו פן יתפס השואל לסברה, כי כל שנו אור הוא חושך. אז הוא תכף יגידה, הוא לא מאיר, סימן שהוא חשוב. אולם מצד האמת היה לנו לנהלת רק בגופים יחול האור והחושך, אבל לעצם האלוהי אינו גוף. לכן אין לתארו בתואר האור והחושך, כי אם על דרך הדימוי, או כדי לשלול ממנו תואר נחשב אצלנו חיסרון. אז הנה, אבל עם דימוי. מחי אחד, בכל דמיונות. ולפעמים זה נשלול חיסון. ובדומה לזה, היה עלינו לענות, ירק בגופים הטבעיים, יפכו לו חיים והמוות. אולם עצם אלוהים, הוא אומר בניסה מזה, הוא לא חי, הוא לא מת. אך אם יאמר עליו חי ולא מחיים, כי חיינו אנו, זאת היא באמת כוונתנו, בסדר. כמו הוא גם חכם ולא כחוכמתנו, חושב כלא מחשב, כן, ויודע כלא הקביעתנו, וכן הלאה. עד, אם זה בזה בעצמו, מתעוררת עוד שאלה, נו, אז אם זה לא, הכל לא כמונו, אז מי אמר לך שאז אולי, מה ההבדל בין חיה וידיעתו ובקיצור, אולי זה הכל דבר אחד. אין מציאותו כי הוא מצוי, אבל לא במציאות. כי אנחנו מעולם לא הבינינו חיים מלבד חיינו, הרי זה כאילו אמרנו, איננו יודעים מהו האלוה. עכשיו אצלי פה, עשיתי נקודה. זהו, נגמר נושא, עניין חדש. התואר שמפינו אל חי, מה זה? ואלוהים חיים, מה זה? אינו נא למחוק את המילה איפה, כי המילה איפה זה המשך האוריינטציה של המתרגם, שמה שמדובר פה זה המשך מה שדבר עד כה, אבל זה לא ההמשך, זה דבר בפני עצמו, כי עד כאן זה רק היה הסברה ארוכה ליחס מדוע אי אפשר להגיד שקדוש ברוך הוא חי, כי לא שייך בו חיים. עכשיו הוא אומר דברים אחרים. המושג אל חי ואלוהים חיים אינו כינוי נגדי לתואר נאבדי הומות עובדות האלים שהם אלוהים מתים. מקודם הרצאת הדברים הייתה שלא שייך בו חיים, נקודה. עכשיו הוא אומר משהו רעיון אחר, מה שאומרים שהוא אל חי או אלוהים חיים, בא להגיד בניגוד לאלוהים מתים אשר אין כל פעולה יוצאת מהם, וכן אין לנו אומרים על האלוה אחד, כי אם למען שלול ממנו את הריבוי. לא אנחנו מתכוונים שהוא מונו, מונותאיזם זה אוריינטציה אלילית. מי שחושב שיהדות היא מונותאיסטית, יש לו ראש של אחד, כמו של כולם, מה שהם מבינים ביום. נזכיר את זה, כי הנה זה הזמן נזכיר את זה. אלא שאומרים שהוא אחד, זה למען לשלול ממנו את הריבוי, לא למען נייחס לו את האחדות במובן שיש לשם אחדות אצלנו, אחד, שתיים, שלוש, הוא אחד, לא שתיים, אתה חושב שיש שניים בשמיים, יש רק אחד. זה הבנה מאוד מחשלת, לא מתכוונים לזה, כי האחד אצלנו דבר מורכב, חלקים דומים, כאומר לך עצם אחת, שריר אחת, גוש מים אחד, גוש אוויר אחד. לכן אתה אומר בנוגע לזמן, דרך הדימוי לגוף המחובר בחלקים, יום אחד, שנה אחת. על העיקר זה לא באמת אחד, זה אחד כמו דבר, דבר אחד, חפץ אחד, אבל כל דבר, כיוון שהוא דבר, אתה יכול לחלק אותו. קיצור, זה דבר, כל דבר זה עולם המורכבים, יקרא לזה אמר. זה גם בדיוק מה שהוא נסה להגיד. אבל האחד שמיוחד לקדוש ברוך הוא הפשוט, הוא לא במורכבים, כלומר הוא לא במערכת המושגים שלו. מושג אחד זה מושג במושגים שלו, יש שניים, תפריד אותם, עומד כל אחד מהם בפני עצמו. זה לא ככה, זה שניים ואז תשאר אחד, זה נהיה לך זה לא משמעות של העניין, אלא כמו שכתוב בכתר מלכות של איבן גבירות, אחד ולא באחדות. לשלול ממנו את הריבוי, ריבוי, כל המושגים שלנו זה מושגי הריבוי, כל מה שאתה יכול לחשוב עליו זה שייך פה ריבוי, זה בעולם הריבוי, בעולם שיש דבר מובחן מזולתו, מדיעת ההפכים היא אחת. כל דבר אתה מודע על דף, אבל מושג האלוהים למעלה כל המדעים שלנו הוא לא במסגרת המושגים, הוא מלא, הוא לא אחד. יש אומרים שהוא אחד, בוא נגיד שהוא לא לא אחד, הוא לא ריבוי, כלומר הוא לא במושגים שלנו.
כן. אני אפשר להגיד שאמונת האחדות זה קשור לתפיסה שהכל אורגני? שאחדות זה אורגני או...
אחדות זה אורגניות, כן.
אז, אז האם אפשר להגיד שגם האחד פה הכוונה היא לא אחד כמו כמו שאנחנו נסביר אחד שניים, אלא...
אחד האורגני?
כן.
זה גם נכון שהאחד אורגני זה לא אחד שניים, הוא קודם כל הקדוש ברוך הוא לא אורגני. כשהוא אומר שקדוש ברוך הוא אחד, לא מתכוונים להגיד שהוא אורגני. זו תפיסה נמוכה מאוד, שהיא רואה את המציאות כולה. כמו, באמת פה הוא יגיד את זה, אלוה לא רוח העולם ונמשיך שכלו בחייו, זאת כן אומרת חי העולם. זה ראיית האלוה כנשמת העולם, ובזאת העולם כולו אורגני. אבל זה מדרגה מאוד נמוכה, אנחנו לא מתפללים על חי העולם, אנחנו מתפללים על יחיד חי העולם. ויחיד זה משהו לילה מכל נחמתה ושירתה ושירתה נחמתה דאמרן בעלמה, וגם אל תקרא לו נשמת העולם, אלא הוא נשמת 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 וכן הלאה לאין סוף העולם.
אז איפה נכנס פה אמונת האחדות?
בסדר, זה ודאי ייחודו ואחדותו בעולם נדברך שם. כך אנחנו נראים בהלכת תפילין, יש ארבע מדרגות, יש בהם שמה בהם שמה כדי שחייבים, שיש בהם ייחודו ואחדותו נדברך שמו בעולם, יש נזכור נציבים תפילות שעשה עם לו כנמצא של הכל ממשלה ובמי עושה זו מכלי ירצו. יש פה ארבע מדרגות, קדש והיה כליחה זה שנזכור ניסים ונפלאות שעשה עם אני רוצה למצרים כדי אשר לא הכוח הממשלה בלמים ותוכלו יוצאות ואין כרצונו, זה היה כליחה, התפתה והיה כליחה, וייחודו זה שמה ואחדותו זה והיה משמו, אבל זה ייחודו ואחדותו שבעולם. ומכאן למדת שיש שני מושגים, אחדותו בעולם וייחודו בעולם, ומזה למדת שיש עוד שני מושגים, ייחודו ואחדותו לא בעולם, למעלה מן העולם. אז עכשיו דע לך שאפילו מתי שאומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא שמע, השם אלוקינו השם אחד, זה נקרא ייחודו בעולם, שזה למעלה מאחדותו שבעולם, שאחדותו שבעולם זה מה שמתבטא בהוויה עם שמוע, ושם מתגלה אם תרצה קורלציה אם לא האורגניות שבין הטבע והמוסר. שמעתי שמונים צוותי, שמכם בעיתם, ולא יום הלכות שאתה רואה, הכל אורגני. אז אתה רואה, כן, אתה בוגד בתורה, אז השמיים מגיבים עליך. כי המערכת היא, זה נקרא אחדות בעולם. שים לב, אחדות בעולם מצביעה לך על הייחוד בעולם. אם לא שיש פה נשמה שעומדת בפני עצמה, שקודמת לתופעות, לא היית בכלל חש את התופעה הזאת, שאתה רואה אותה היסטורית, במציאות הממשית של... שר את השמיים ולא ימתר, ואתה מראה מעלה את התופעה, בקורלציה עם התנהגות המוסרית שלה. ולמדת שיש את המושג ייחודו שבעולם, שייחודו שבעולם, זה כבר, אם תרצה, זה אותו מימד שההתבוננות על האחדות שבעולם, כלומר על הקשר, הקורלציה, המתאם שישנו בין כל חלקי העולם, כל חלקי העולם, רוחניים, מוסריים, שהכל דבר אחד, זה מעיד שיש פה חיות שעומדת בפני עצמה. היא קודמת לתופעות. עדיין החיות הזאת זה נקרא ייחודו בעולם, והוא בעצמו הייחוד שבעולם, הוא בעצמו מסביר הרב, זה מה שבשפה אחרת נקרא האחדות של העולם הבא. כי בעולם הבא כל ספרת החיים תתעלה, לא יהיה לך מערכת מושגים חושית שלך, אלא כל יהיה אם רק מצד התודעה נשמתית, ואז הייחוד זה בעצמו מדרגה הכי תחתונה של האחדות בעולם הבא. ומזה תעלה שיש מושג שנקרא ייחוד בעולם הבא. אז זה מה שראוי להיות משוער, ויש משהו באמת, זה הייחוד של עולם הבא, ששם באמת זה לא אומר אף מילה. וזו גם הסיבה שאתה רוצה לדבר שמה ישראל השם כן השם אחד, באמת אתה צריך להתכוון השם כן השם יחיד, השם אחד זה משמעותו של אחדות. אבל אתה צריך להבין שאתה אומר השם אחד, אתה באמת מתכוון בזה לאחדותו בעולם הבא, ולכן זה נקרא השם אחד, כי אחרת אם זה היה ייחודו בעולם הזה, זה היה צריך להיות יחיד. אבל אתה אומר אחד כי אתה רוצה להבליט שהיחיד בעולם הזה זה רק האחדות בעולם הבא. ואם תגיד באמת אני מתכוון להגיד שהוא יחיד בעולם הבא, נדע לך איזה חוצפה. רוצה את המילה מהפה, זה כבר לא היחיד של העולם הבא. אתה, המילה היחיד של העולם הבא
זה משהו לא מוגדר,
דומיה. אז לכן אתה אומר אחד, אתה בא לדבר על אחדותו שבעולם הבא, ואתה צריך להתכוון על יחיד
של העולם הבא.
של העולם הבא
אומר על, העולה, על האחדות של העולם הבא, ואתה מתכוון בלי לומר על השקעה.
עכשיו, אחר הדברים האלה, בוא נחזור אל האורגניות שלך, ותראה שזה באזור, באזור האחדות של העולם הזה. וואו, וואו, איזה תחתיות ארץ זה נמצא לעומת, לא להתבלבל. זה נכון שישנם הרבה דתות שתופסות את האלוה כנשמת העולם. בוא נגיד, זה הרבה יותר טוב אפילו מן המונותאיזם. אבל תן עלינו, אנחנו עודולים למעלה, 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 למעלה. זה רק נקודת הפתיחה, אתה מבין? כי אנחנו אורגנים, כל אורגן, כל העולם כולו, דבר אורגן. זה נקודת המוצא. עכשיו, תעלה בשנשמה הזאת, אולי נשמת, 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 נשמת.
חייבים אבל להתחיל מה, כמו שהרב אומר, שהעמוד החוכמה קודם כל ידע שהכל אורגני.
כן, זה פשוט, כן, זה פשוט, כשאני אומר העמוד החוכמה ידע, זה אני אומר, זה פשוט לצאת מהגנון אל בית ספר יסודי של היהדות. מבין? ומי שאת זה לא מבין, חבל על הזמן, שלי לדבר איתו, אתה מבין? אין לי כוח פשוט להתעסק איתם, כי אתה יכול לכתוש את השאלות. לא ממשיך להגיד, מי תכתוש? ולא יצא לך בסיכומו של דבר, אי אפשר להבין שום דבר אם אתה לא מבין את זה. לא, לא תבין שום היגיון ביד. אבל לא באתי בזאת להסביר על העץ, על העצם שאין לו עצם אלוהים. טוב. כן. אחדות בעולם הבא זה הייחוד בעולם הזה, שזה גם מילה פונקציונלית. כי כיחס שבין אחדות וייחוד בעולם הזה, ככה יש יחס בין אחדות וייחוד בעולם הבא, אבל הייחוד של העולם הזה זה אחדות בעולם הבא. לגבינו, עצם נשמתיות, עצם החיות, אבל לא מצד המופע שלה, לא מצד שאתה מכיר, מצד תופעות, הנה אתה רואה, מסתכל בהיסטוריה, ואתה מבין שההיסטוריה היא קורלטיבית, יש קשר בין הרוח לגוף, לנפש, למצווה, לטבע, הכל אחדותי. תפוס, בתביעת עין, עם אלה מהתופעות, סימן שיש פה אישיות אחת, זה נקרא ייחוד. של עולם הזה. כלומר, אחדות בעולם הבא. זהו, עד כאן הגדרת מושגים. עשיתי לכם תקציר מהיר של מה שהרב מסביר שם בעולת ריאל, על כוונתנו בהנחת תפילין, שזה מסתם מה שאתם מתכוונים כל בוקר שאתם מניחים את התפילין. הלאה. התואר שבפינו אל חי ואלוקים חיים אינו כי אם כינוי לנגדי התואר, אנחנו אחרי זה כבר, כן, אין תיאור נגדי ונגדי אומות ועובדות אלים שהם אלוקים מתים, אשר אין כל פעולה יוצאת לה, וכן אין אנו אומרים על האלוה אחד, כי מלמעל שלול ממנו את הריבוד, לא למען לייחס לו את האחדות במובן שיש לשם אחדות את שנינו, חס וחלים. כאחד אצלנו הדבר מורכב, חלקים דומים, כמובן עצם אחד, שריר אחד, גוש מים אחד, גוש אוויר אחד. אני חושב שהוא מתכוון בזה להמחיש לך, תראה, הכל דברים מוחשיים, וממילא מתפרקים לגורמים, וממילא זה לא באמת אחד, כי כל דבר מושגי אתה יכול לפרק אותו לגורמים. אז אתה רואה שזה לא אחד, הוא לא באמת אחד, אפילו לא, אתם מבינים, אתם רואים את האחד הזה, אבל גם הוא אני יכול לפרק אותו לגורמים, אז הוא לא באמת אחד, הוא שניים וכן הלאה. כל דבר אתה, אז מה זה באמת אחד? משהו לא מתפרק לגורמים, וממילא זה לא מושג גשמי, לא מושג מוחשי, לא מושג. אז על כן תבין שאחד באמת זה מה ששולל את המושגים, ומושגים שלנו לא, זה לעולם ריבוי. אולם העצם האלוהים רומה מעל כל חיבור ופירוד, שראה אין אנו אומרים אחד על האלוה כי אם לשלול ממנו את הריבוי, וכן אנו אומרים עליו ראשון. מה הוא ראשון? הוא לא ראשון, כי ראשון זה ראשון בטור. אבל מה, הקדוש ברוך הוא ראשון בטור? אין טור. אלא לשלול ממנו התאחרות, כי הוא לא מופיע אחר כך. לא לייחס לו תחילה, כי הוא לא במערכת המושגים. הוא לא בציר הזמן, הוא לא לפני, הוא לא אחרי, הוא לא... הוא בורא את המושג לפני ואחרי. וכן אחרון, לשלול ממנו את הכליה, לא לייחס לו סופיות. הוא לא על ציר המציאות שבקצה הקיצוני שלה לקראת הסוף זהו, הוא הסוף. לא, הוא לא במושגים. אבל אנחנו אומרים לו, אתה ראשון, אמת, אתה ראשון, אתה אחרון, ודרך. כל התארים האלה אינם דבקים בעצמות האלוה ואינם מחייבים בריבוי. אלא מה הם? לעולם באים לבנות את התודעה שלנו, לבנות את היחד שלנו, את הסיגוב שבנו, את הערך שלנו, את האידיאליות שלנו, את התנועה הערכית המוסרית שלנו. אשר למידות התלויות בשם המפורש התברך. הם היצירות מבלתי מצורעים, אשר יצרם בלא סיוע אמצעים טבעיים. אנחנו אומרים שהשם הוויה הוא יוצר, הוא בורא, עושה נפלאות גדולות לבדו. הם תארים אמורים כי הכל נעשה בצעתו ורצונו לבד. ולא, זה בא להגיד את אינטנסיביות הקשר בין העניין האלוהי ובין מופע מסוים. אז אלה יהיו המידות המיוחסות לשם המפורש.
למה
אמצעים
מפריע לזה?
מה אתה אומר?
למה
אמצעים
מפריע לזה?
כי תחשוב ש... שמה שנעשה על ידי אמצעי, אז ערכו נפול, כי הוא עשוי ברוחו של האמצעי. אני רוצה להגיד שרוח המקור שולטת, בולטת, מחתומה במפעל, בלי אמצעי, עשייה ישיר. הם תארים ורואים הכל עושה בצטור וצטור לבד בלי סיבה אחרת כאמצעי. ייתכן כי לזה מכוון האלוה באמרו, באומרו ויראה אל אברהם, יצחק ויעקב בקל שדאי. זאת אומרת, בדרך הכוח והשלטון, כמו שאמר כתוב, לא הניח לי שלוש קם ויוכח עליהם מלאכים. לא בדרך הנס, שהוא בריאה אשר ברא אלוה, כי בניסים אשר עשה למשה לישראל. כי פירוש ושמי השם לא נודעתי להם הוא בשמי השם. הבית של באל שדאי משמשת גם את מילת ושמי. ויראה אל אברהם יצחק ויעקב בקל שדאי ובשמי השם, ובשמי השם לא נודעתי להם. כאילו כך זה כתב. כאילו משה לישראל עשה אלו הניסים אשר לא השאירו ספק בלב כיבורי העולם, רק הוא ברא את הדברים ההם בריאה חדשה מכוונת ראשונית. כך מכות מצרים, קראת ים סוף והמים ועמודי הענן ועוד, כל אלה נעשו להם לישראל. לא עלי אותם גדולים מאברהם, יצחק ויעקב, כי מיותם קהל רב אשר הספק מצא לו מקום בליבותם. האבות לעומת זה היו מאמינים באמונה שלמה וברי לבב, עד אשר עידו מצאתם רק רעה כל ימיהם, לא הייתה אמונתם באלוה הנפגמת ולא היו נצרכים להופתים.
שמי השם זה פחות מהשדאי.
סליחה?
ששמי השם זה
הופעה
פחותה
מהשדאי לפי הסברה הזאת. לא בטוח. אבל אלה שזקוקים להופעה הגדולה הזאת, הניסית, של שמי השם, הם פחותים במעלה מאלה שלא זקוקים להופעה הזאת. כי יחסם אלוה אלוה הוא גדול ונעלה כל כך, עד שגם הופעה מוגבלת של התגלות אלוקית בסדר של כל שדאי היא מספקת כדי לפרנס את אמונתם הגדולה. הם אינם זקוקים להופעה אקסטרווגנדית של המציאות הניסית, שהיא בעצמה מי שזקוק לה, זה בעצמו מעיד על חולשתו, על מיעוט אמונתו, על מיעוט קישורו אל העניין האלוהי. כי העניין האלוהי טוטלי הוא, ולא צריך למאורות יוצאים מגדר הכלל כדי ליצור איתו קשר, אלא בגלל חולשת האדם, שנעומת החיים שלו מערפלת את תודעתו ואת אינטנסיביות רוממות הרוח שיש לו ביחס למקור המקורות הכללי המחיה. יום תמיד מעשה בראשית. אז לכן, בשביל כל שטוב, הוא צריך כל מיני פעולות שיזדעזעו את אוריינטציית החיים שלו וישיב אותו אל ההבנה התקינה. ובזאת אנחנו אולי עולים על ציר ההסברה הדומה לדברים הנודעים של הרמב״ן בסוף פרשת בו, שכל מטרת הניסי ותקופה מושאלת, או יש ככה, יש גם מדרש רב, יש ביטויים כאלה, למשל את תרנגולת, שכל עוד אפרוחים קטנים, אז היא פורסת כנפיה עליהם, כך ישראל במדבר, אז הם זקוקים בלי מסים, אבל כיוון שגדלו, אז התרנגולת מגרשת אותם מתחת כנפיה. כי בזו המדרגה הרצויה, לא צריך מסים, לא צריך מן, לא צריך, אלה חיים טבעיים, כשיש אמונה גדולה, החיים כמו שהם, הם ההתגלות האלוקית. האבות, זו הייתה המציאות שלהם. לא היו מסים, לא היו זקוקים למסים, והיה אלה אברהם יצחק ויעקב ביקש את שמי, אבל לא הייתי צריך להיוודע להם. אבל אתם, בגלל חושתכם, אז אני צריך להודיע לכם. כי מצא הספק מקום בלימותיו. כי פה אנחנו עוסקים לא רק בכדי סגולה שהם אנשי האיכות, העומק ותובנת האמונה התהומית, שהם חיים את החיים בראייה של הטוטליות של ההתגלות האלוקית, אלא בהמון, והמון יש לו הרבה מדרגות. במסגרת זאת תמיד יש את השכבות הציבוריות הרחבות, ששם הם אינם נמצאים באותה ספירה אינטנסיבית נשמתית, היא פחות דומיננטית בתודעתם, בתובנתם, בהבנותם, בראיית המציאות שלהם, ולהם הם צריכים הוראות חזקים, חושיים, שיוכלו להגיד, וואו, אכן, ויהיו העם את השם, ויאמינו מה שם השם. מה זה הרב מביא את מה מפורש?
כל
הדבר
של
הרב על השמי השם רמה לאברהם ויצחק לו ולהתחתן. איפה הוא אומר את זה? דוקטור אלי, כי אני לא זוכר שהוא אומר את הדברים שאומר כל פנים, ודאי לא בשלמותם, ודאי לא בנקודה שהתגלות של האבות היא במדרגה יותר גבוהה מאשר התגלות לבני ישראל. המדרגה של אבות זה מדרגה, זאת אומרת, מתי שכתוב בקל שדאי, זאת אומרת, הפסוקים האלה הם פסוקים שהם באים להגיד את חולשתם של עם ישראל, שהתגלות של קל שדאי זה התגלות שהיא האידיאלית, שתהיה, למרות שהיא יכולה להיות גם בכוזרי, אני מנסה להסביר שזה התגלות נמוכה יותר מתגלות הוויה, אבל מעידה על נמענים גדולים יותר. אז את הנקודה הזאת להסביר כך את הפסוק, דומה אני שאני לא זוכר דבר כזה בכתבי הרב. זה אין בעיה, אבל האם הוא מייחס את זה ביחס לשמות כל שדאי בשם הוויה? על כל שדאי בשם הוויה? טוב. מה זה המשפט הראשון? אשר המידות התלויות בשם מפורש יתברך? המידות התלויות בשם מפורש ידבר. למשל, אני חושב, מה זה המידות? כדוגמת, איזה מידות התלויות בשם מפורש? למשל, שאומרים שהוא יוצר, בורא, עושה נפלות גדולות למידות, כך אני מבין את זה. המידות התלויות בשם מפורש ידבר הם יצירות מבלתי מצויים אשר יצרם בלא סיוע אמצעים טבעיים. כך תבין את התארים, יוצר, בורא, עושה נפלות גדולות. כי הם תארים אומרים כי הכל נעשה בתתו ברצונו לבד, בלי סיבה אחרת כאמצעים. אז כי לפעמים מתארים את האלוה שהוא עושה את הדברים בתהליכים, על ידי כל מיני כוחות מסייעים. נעשה אדם צלמנו כדמותינו, גם מדבר ראשון רבים, הוא בית דינו, כן? מעלה של מעלה, גם המלכים מסייעים בעניין. אבל לפעמים שהוא רוצה להגיד, לא, הוא יוצר מלאכים בעצמם, כל כוחות המציאות בעצמם הם יצירה אלוקית, ומי עזר לו בזה? אף אחד לא עזר לו בזה, זה יצירה ישירה. אז זה השמות האלה. כל פעמים הוא רוצה לציין, שוב, אני לא חושב שבתארים האלה הוא רוצה לחלוק על מה שהוא אמר עד כה, הכל שמות פעולות כפי שהנפש מתרשמת מהן, והרושם שנושא בנפשנו הוא לא אנחנו היינו עושים. מכל מקום אומר, יש כמה תארים שהם אנחנו לא עושים. זה כדוגמת הדברים שאני אמר מקודם, בורא או מחיימת אימא בחיימתים, אם זה עושה מחיימתים, כן, בעתידים צדיקים שחיו מתים, אבל בוראים לבוא, גם זה כתוב, אני בורא במאמרי אף צדיקים זרו באמרה. ובכל מקום, אתם משנים את העניין. אז כי אלה הם עשיות כאלה שהם לא בספירת האדם, ומכל מקום, אלא זה בא להגיד את השלמות האלוקית המוחלטת, עשייה שהיא משלמות אלוקית מוחלטת. אז יבואו תארים כאלה. אבל זה עדיין על הציר של כל מה שסבר מקודם, ולא לא בסתירה לכל מה שסבר מקודם, כי זה בא להגיד את נקודת הגבול, או אי הגבול שלשם קבוע האדם להתעלות. כן.
ואם יש כל מיני תיאור, אנחנו רואים שגן, יש פה זה עניין לתאר את הכל בלי שום אמצעי.
כן.
אז למה יש לפעמים כן תיאורים שהשתתפו גם האמצעים?
יש התגלות כזאת, יש התגלות כזאת, אז ברוך הוא ברא גלריה אינסופית של אפשרויות, היא כולה מצויה. בכל מקום אתה צריך לדעת שגם מתי, עוד פעם, שוב אני אומר פה, את אותם דרישאות, כל התארים, כלול בהם כל התארים. יש בהם מכל התארים, יש תארים שבולט בהם יותר הצד הזה, בולט. אז התארים האלה שמיוחסים לאינטנסיביות הקשר האלוהי, גם מתי שאומרים שאני לא יודע מה, שהקדוש ברוך הוא מצמיח ישוע. ובהצמחת הישועה, אז אולי, אז ברור שכה אמר השם למשיכו לחורש, או מפץ גויים לנבוכד נצר. אז הנה יש לו כל מיני שלוחים, כל מיני מלאכים, כל מיני, וישלח השם מלאך השם, אלא ביעל מלאך השם, אלא בוכים. או קיצור, יש הרבה מקרים שבהם הוא פועל על ידי שלוחים וכוחות מסתעפים. בכל מקום, תדעי לך שכל הכוחות המסתעפים זה זה. מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננה הוא. ותמיד תדע לך שתמיד זה הוא הבורא. וגם כשמתגלים כוחות יצירה, כוחות עשייה או דברים כאלה שנעשה על ידינו, זה עדיין נקרא, זה בריאה. כי את הכל ברא לכבודו. וכל כך זה ספרות של התייחסות לממדים. אתה יכול להצביע על הצד שאנחנו עושים, תצביע על הצד של הערך אלוהי מוחלט. ובאותו דבר אתה יכול אותו דבר הוא עשייה והוא בריאה והוא הכל יחסים שבאים לבנות בנו את היחס שלנו אל הסגל האלוהי. טוב, מה רציתי להגיד? שוודאי בפסקה האחרונה, בהרצאת הדברים האחרונה של רבי יהודה הלוי, אז פה נאמרים דברים שצריך לחשוב, אחד משתיים. או בצורה פשוטה, שהרצאת הדברים מפרסמת במחוזותינו על ידי הרב ציודה, היא הפוכה מהדברים הכתובים. נגיד מחלוקת. סתירת הרב ציודה בפרשת ויירה היא תמיד מסבירה שפה אנחנו עוברים פאזה, עוברים מפאזת האבות, כמו שרש"י מפרש במקום, ויירא אל אברהם יצחק ויעקב בקל שדי, אברהם יצחק ויעקב פירש רש"י האבות. אז היה מסביר הרב ציודה, מה באמת יש שם כוח גדול תמיד. אם הוא לא היה כותב לנו האבות, לא היינו יודעים שרש"י הוא רש"י, אתם מבינים? רק רש"י יכל לכתוב לנו שבר המצחק יעקב זה האבות. אלא מה רש"י מתכוון במה שהוא כותב? מתכוון להגיד לך, תראה, הייתה ספרת האבות. ויירא אל האבות, ספרה אחת. עכשיו עוברים לעולם אחר, מעלה יותר, גדול יותר. ועניין כלל ישראל, כל הייחוס של האבות שהם אבותינו, יעקב אשר פדה את אברהם, הערך של האבות הוא מצד מה שהולך מופיע כלל ישראל. לא בכדי כל עוד זה מופיע במסגרת האבות, ולא יכול להתגלות שם הוויה. שהוא השם, שהוא החופש העליון, שאיננו מצומצם על פי הערכים הכדורים של העולם, והמבטים שנגזרים תוך העולם. זה בא מהשורש הנשמתית של כנסת ישראל, שכנסת ישראל הם משתלשלים משם הוויה, כמו שאומר בעל אור החיים הקדוש. אתם מדבקים בהוויה אליכם חיים כולכמים. כשמופיע כלל ישראל, יכול להופיע השם. מתבררים השמות האלוהים. זה לעבור. זה עם ישראל בדרך. זה גרעין. זה שאיפה. אז מתנוצץ משם הוויה רק הצד התחתון שלו, שם כלשונה. אז הנה, פה מתעלה המציאות, ויש התבטאות בשם מיוחדת, זה לעבוד, אף פעם אין ביטוי כזה, אפילו לא בכל שדאי לא כתוב, ויאמר השם לאברהם, אני כל שדאי, ויהא אל נח בשם אלוהים, ולך אני אומר שאני כל שדאי. לא היה דבר כזה, כי אף פעם אין בכלל יחס אינטנסיבי, אינטימי כזה, התבטאות אישית, בין הקדוש ברוך הוא ובין האבות בצורה כזאת. תשמע, אני רוצה להודיע לך קוראים לי זה משה ובני ישראל, הולכת ומופיעה ספרת החיים, יש צורך בירור, גאולת ישראל מתחילה מהופעת התודעה, מהופעת ספרת החיים, וקודם כל הופעת השם. ויראה אל אברהם יצחק וכל שדאי, שמי הוויה לא נודעתי, ולכם אני מודיע זאת תודעת היסוד, והוצאתי ויצאתי ויעתי ולקחתי והבאתי וידעתם כי אני הוויה. כל תנועת חייכם הולכת ומבטאת עכשיו את שם הוויה. בכל חמש לשונות הגאולה שהולכים מדרגים את הופעת איכות הנשמה. וקודם כל תודה, קודם כל הנשמה, קודם כל התוודאות בשם. טוב, עד כאן הרצאת הדברים של הרציונל. על פניו, ואולי לא על פניו, זו מחלוקת. ההפך. או הרצאת דברים דיאמטרלי, ברוח הדברים שאכן גם לא נראה לי כל כך שהרב חולק, נבין לכן זה נראה לי, לא שאני זוכר מה כתוב שאמרה, לא שאין אפשרות שהרב צידו חולק על הרב, יש, אבל מכל מקום אם היה אני חושב שהייתי זוכר את זה, אני חושב שאני אתפלל לראות אם זה בדיוק כמו שאתה אומר. על כל פנים אני מוכיח מזה שאני לא זוכר ש שלכן נראה לי מעניין מה שאתה אומר. אם זה מה שהוא אומר. טוב. אז על כל פנים, אם כן אומר אותם, זה יכול להיות. יש מקומות. מקומות שרב עצמו פעם מסביר ככה, מסביר ככה, שאתה מרפאים. שמים פנים לתורה, אין שום דבר. טוב, על כל פנים, כאן יוצא ברור שאברהם, יצחק ויעקב גדולים ממשה ובני ישראל. מה אני אעשה? כתוב פה כי למשה ולישראל עשה אלוה ניסים שלא השאירו ספק בלב כי בורא העולם רק הוא ברא את הדברים עם בריח לשם כל מצרים סופר נעשו להם ישראל. פה לא כתוב למשה לא לישראל, לא על היותם של ישראל גדולים מאברהם, אבל מכל מקום הוא מודיע פה למשה ובני ישראל בניסים אשר עשה למשה ולישראל. וזה מצד החולשה של המדרגה של משה וישראל. ויראה אברהם יצחק ויעקב וכן שדאי, זאת אומרת בכוח השלטון והכוח והשלטון והניח לי שלושכם, לא בדרך הנס כמו שאני צריך להתראות לכם. זה קצת ברוח הדברים, אולי אפשר להסביר את הפשט של הפסוקים שם, זה המשך הגערה של הקדוש ברוך הוא באברהם שהוא מצטער על הישונים וידבר אלוהים מול משה ויאמר אליו אני אשם, ודבר אלוהים שון דין, כי זה המשך הפרשה הקודמת. אמר לו למה ראות עליה, למה זה שחתן, ואז באתי לדבר לשמיך, ראה לה מצא וצא לא יצלת את עמך, והיה אלוקים מול משה ויאמר אליו אני אשם, דיבר את הדין, למה דיבר ככה עבוד כל מה שעשיתי לה, לא יתולנו, ואתה קצת ראות כבר אתה צועק. אז בהמשך זה, ברוח הדברים הזאת, יש לך להסביר את כל זה. טוב, יש לעשות לך ניסים, כפי חולשת מדובת את זה. אז יכול להיות שזה הכיוון של רשי, יכול להיות שזה הכיוון של אותו מדרש שרשי מביא. זה הכיוון של רבי יהודה הלוי. על פנים, זה לא הכיוון של רבי יהודה, על פנם. על פנים, מי שיעשה את זה, יודע, תמיד בכל הנסימים האלה אפשר ככה להגיד, לא, זה רק מדבר על התחינה הזאת. יכול להיות. אבל מכל מקום רק רציתי להגיד שיש פה משהו מרוח הדברים המיוחדת לשיטתו של רבי יהודה הלוי שעליה כבר עלינו בעבר, אני חושב, וזה ביחס למוסד הנבואה. כי סך הכל כבר אמרנו שבשיטת רבי יהודה הלוי, בניגוד לגישה של הרמב"ם, אין מעבר, זה לא ספירת עולם חדשה צצה עם הופעת נבואת משה. כי נבואת הנביאים כולם היא כנבואת משה. יכול להיות שנבואת משה הוא גדול הנביאים, אבל זה עניין, איך נגיד, כמותי. זה האיכות של הנבואה כבר התגלתה. נבואת התורה היא גם נבואת האבות, והאבות כבר צובו. אנחנו מקיימים את התורה, התורה ציווה לנו משה, זה מורשה קהילת יעקב, זה המשך המורשה של קהילת יעקב, גם מובן של המובן המצוותי, כי פרובו וברית מילה וגידי נשה והלכות אבל ועוד כל מיני דברים אנחנו יודעים, שבת, מרה, שרת שבת, דינים נצטבו במרה. טוב, שם זה כבר כן כבר כלל ישראל, אבל בכל מקום יש דינים שלומדים מהאבות. כך יגיד רבי יהודה הלוי, הוא אומר מפורש שמשה לא ביטל את המצוות האלה, רק הוסיף עליהם, הוסיף עליהם בדרך והוסיף עליהם עוד יותר. משה לא ביטל את המצוות האלה, לא יתירה, כי מוסיף עליהם, הוא הגיע בני ישראל לצעות וכו'. על כל פנים, זו גישת רבי יהודה הלוי. לעומתו בשצף קצף הרמב"ם, ויקום ולא יהיה. וזה מחלוקת באמת, מחלוקת עוד קדמונית מאשר המלאכים האלה, שרפים מעליהם. והם חז"ל בעצמם, מחלוקת הבבלי והירושלמי. על כל פנים, יש גישה שאומרת בדברי חז"ל ככוזרי, ויש גישה שאומרת כרמב"ם. וזה משתתף לו המון המון מחלוקות גם בדברי חז"ל. אחת, האם המצוות שהצטוו האבות, האם הם... הם מחייבים אותנו? אז הרמב״ם עצמו מוכיח במשנה בחולין, ברגיד הנשא, המשנה עצמה הוא אומר, הראיה, יש שם, שכחתי כבר את יפולך את המשנה, יש לי פרט חולין, ואחר זה כל כך נגיש, תגן לי פה את הרמב״ם, אבל אולי אני מזכר מראיית המשנה, אני מזכר מה הראיה של הרמב״ם. נגיד אנשי נגיד אנשי נגיד אנשי נגיד אנשי נגיד כן, זה משנה ראשונה. גידון שנוהג בארץ ובחוץ לארץ, בפני הבית שלו, וכולי מבנשים, ונוהג בבהמה ובחיה ובירך של אבין, ובירך של סמות, ולא נוהג באופן, מפני שאין לו כף, ונוהג בשליל, רבי יהודה אומר, אינו נוהג בשליל, וכלבו מותר, ואין תבחינו ימין איתן שדבר רבי יהודה, ואומרים, נמנים ונוחב, לא, זה לא משנה הזאת. שנייה, למרות שזה היה רבי יהודה. יש עוד משנה רבי יהודה. נוהג בתאורה ואינו נוהג בתמיעה. זה משנה ו. נוהג בתאורה ואינו נוהג בתמיעה. רבי יהודה אומר אף בתמיעה. אמר רבי יהודה, לא גילה יעקב נסר גידם אנשי, ועדיין בהמה תמיעה מותרת להן. אתם מבינים מה מוכיח רבי יהודה? מוכיח רבי יהודה שנוהג אף בתמיעה. הלא נסר גידם אנשי, ובזמן, מתי נסר גידם אנשי? על יצא בני יעקב. בני יעקב, הם לא היו יהודים, נכון? לא, לא נצר להם עדיין, אין להם טרף, אין להם ללכות התורה, ואין מוסד של בהמה טמאה. בהמה טמאה היא מותרת להם, ועדיין כבר נצר גידי נשא, סימן שגידי נשא לבהמה טמאה אסורה. אמרו לו, בסיני נאמר אלה שנכתב במקום. זה... אבל הנה, אם תרצו, ייתכן שזה בעצמו היה מחלוקת בין רבי יהודה הלוי ובין הרמב״ם. הרמב״ם אומר, לא, אתה רואה איך שסתמו לו את הפה לרבי יהודה. זה לא, אל תגיד. כי אם איסור גיד הנשא לא נאסר, אותנו לא מעניין שזה נאסר מבני יעקב. כי בסיני נאמר. מי, רק, מי לימד אותך שסיפור ש... מאיפה אתה יודע את הסיפור שאמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, אני יודע, לכן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשא. בסיני זה נכתב הסיפור. בסיני זה כתוב על מה שהיה בעבר.
על בסיס
הסיפור המקורי, אבל מקור החיוב הוא מסיני. כי רק שיש את כלל ישראל, וזה נקרא תורה, ולפני כן זה לא תורה. לא פנים, זה עריכות דברים פה של הרמב"ם שהם יוצאו פה. על כל פנים, מזה היסוד שלו. וכנראה, זאת אומרת, מה יעשה פה רבי דהלבים עם השיטה, עם דברי המשנה הזאת, דברי חכמים, אז עוד שיצבור כרבי יהודה. על כל פנים, זה גם אני אומר שמחלוקת הבא בירושלמי, ששיטה שאומרת שכל המצוות שהתחייבו בהם לפני כן, רגע לפני כן בטלו, בטל חיובם לפני, ישראל נהגו אותם גם לפני מתן תורה, ונתנו אותם, נהגו אותם בתור ציווי אבות, אבל לפני מתן תורה הם בטלו וחזרו והתחדשו. עוד אילו אלפי הכוזרים, לא, מתן תורה זה רק המשך, תוספת מצוות. עכשיו, זה גם נעוץ ביסוד הזה, האם, כמו שאני אמרתי לכם פה, האם בכלל האבות הם יהודים? לדעת הרמב״ם, האבות הם לא יהודים. כי היהדות מתחילה מ... אבל כן, גם לא קשה כל מה שהאבות לא שמרו את התורה. כי אינם מחויבים, כי בעצמותם אין את התורה. כל עוד לא מופיע כלל ישראל, אז לא מופיע עצם העניין יהודי. ומי מילה, על פי האוריינטציה של הרמב״ם. לא שייך להגיד שהאבות היו גדולים יותר מעם ישראל. כי ודאי כל התכלית של האבות זה להופיע את כלל ישראל. אבל רבי יהודה הלוי, סך הכל האבות הם נביאים, ועם ישראל מתחיל מהם, ובאמת יש זו המחלוקת, יש מהאחרונים, הם מסבירים שזו הייתה מחלוקת בין יוסף לאחיו, שיוסף, אז הוא אמר שאנחנו לא יהודים. ורק מתי שתינתן התורה, אז אנחנו יהיה לנו דין של יהודים, הוא בשיטת הרמב"ם. והאחים, אז נגעו בהם דין של יהודים, ולכן היה להם מחלוקת עם שביבי דיבתם ראה אל אביהם, שיוסף אמר שהם אוכלים עבר מן החי. מה הם אוכלו עבר מן החי? לא, הם אכלו בשר מפרקסת, בשר בן פקועה. בית פקוע שהותר בשחיטת אמו, אבל הותר בשחיטת אמו זה ולד שיצא אחרי שיצא חי, אחרי שנשחטה הפרה, אז הוא מבחינה הלכתית נקרא שחוט. אז באמת לא צריך לשחוט אותו פעם נוספת, כלומר שחוט אפשר להרוג אותו ולאכול אותו, ועיקר לדינה מותר לאכול ממנו גם עבר מן החי. על כל פנים, זה מה שהוא ראה אותם אוכלים, ולכן הוא הוציא לי בתמרה, אבל הם מצד עצמם אמרו שזה הפריבילגיה שלהם. ייתכן שהוא אמר, ייתכן שבכלל על פי זה, לא שממש ראה אותם אוכלים, אמר, שיטתכם, תלך ותאכיל אתכם עבר מן החי. כדוגמת זה גם שאר הדברים, מה שקוראים לכם שפחות, איסורי עריות. לא היינו נזרים בזה, זה הכל לפי, על פי שיטתם יש כמה דברים, שעל פי התורה יש כולות, יוצא כולות שאין אותם בדיני נוח. וזו הייתה מחלוק. על כל פנים, הנה, רבי יהודה הלוי שרואה את עם ישראל מתחיל מאברהם, יצחק ויעקב, והתורה כמו מופיעה שם, אז לא נורא לו להציב את עם ישראל רק כהמשך שנמצאים בשוליים של האבות. כי גם הנקודה העיקרית, אנחנו מקבלים מהאבות. מהאבות אנחנו מקבלים מה שלא יהיה, את החיות, את הסגולה, את התכונה הפנימית, את הנשמה. וזו הנקודה העיקרית. ואילו על פי הרמב״ם, אז הוא פחות מדבר על סגולת ישראל באוריינטציה של רבי יהודה הלוי. כמובן שכבר אמרתי לכם את זה, שוודאי שגם לרמב״ם יש את המושג סגולת ישראל, אם כי לא מילולית, המילה סגולת ישראל לא מופיעה בכתבי הרמב״ם, מופיעה שאני יודע, אבל רעיונית, ודאי שיש מעלה לעם ישראל והרעיון של סגולת ישראל, ודאי שאין בו, אין שום הכחשה בדברי הרמב״ם, לא, ויש ראייה שוודאי שיש מעלה מוחלטת למציאות הישראלית בתור עניין אלוהי שעושה את עם ישראל בכלל למין אחר לגמרי, למון הפתמינות, אפילו עוד יותר קיצוניות מאשר הרמב״ם, מאשר הקוזרי. אבל אצל הרמב״ם זה נובע יותר מהתבוננות על המימד הסטטיסטי. זאת אומרת, תעקוב אחר המציאות ההיסטורית ותגלה שרוב ישראל, על פי רוב הם רחמנים, בלשנים, גובי חסדים, בעם ישראל יש בהם טבע נקי על פי רוב, כי אתה רואה שהם לא זנאים כמו אומות העולם, וכן הלאה. סטטיסטית אתה רואה שבעם ישראל יש איכות יותר גבוה. והנה, ואם זה מבחינה סטטיסטית, אז מה שמתגלה באופן תרבותי ממשי, אצל הרמב״ם משם מתחילה סגולת ישראל. בהופעת התורה, ידי משה, הופעת התרבות, שם מתגלה האמת הקובעת של הממסד של מלכות התורה בישראל, שהיא יש העם, והערך של עם זה מה שנותן את הערך האלוהי לכל המושגים האמוניים והתורניים והערכיים של התורה עצמה. ויוצא לרבי יהודה הלוי, ודאי שהוא לא חולה כי הערך הוא ערך של עם, אבל שאיפת העם, חיות העם, נשמת העם, טבע העם, המימד סגולה אצלו זה לא סטטיסטיקה אלא תכונת הנשמה הפנימית. הנשמה הפנימית כבר מופיעה אצל אברהם, יצחק ויעקב, הם הגדולים שאנחנו אלפי נשמותיהם, שהם השורשים שלה, על כן הם גדולים ממשה בני ישראל. טוב, עד כאן. נכון, זה יותר נבואה וזה יותר צריך.
יכול להיות
שהרמב"ם
אומר
שהאבות
לא קיימו
במצוות? הרמב"ם אומר
את זה
מפורש. לא היו חייבים כאילו את המצוות. זה אדרבה, אצל הרמב"ם לא מתחיל מה שכל האחרונים מתארצים, הראשונים מתארצים, שקיימו את המצוות, אבל לא בחוץ לארץ, לא רק בארץ ישראל, לא קיימו מצוות, רוצו קיימו, לא רוצו לא קיימו, קיימו כמו האבות, כל התורה כולה שלא ניתנה, אני יודע, מן הסתם הקפידו לחייל שבת, כי גוי של שבת חייב ניתן. לא נגיד שאברהם אבינו חייב ניתן, זה קפיד, נשמור, שמה, אני יודע. או שמדרשים חלוקים, כי יש מקומות שאומרים שלא היה, אם לא היה שבת, יש בו חיים, אם לא היה שבת, אבל אין נחרב. אם תגיד, הנה, לפני שבת, גם אדם ראשון שמר שבת, נוח שמר שבת, תמיד היה מי ששמר שבת. לא, אבל זה גודל של שבת חייב מכך. מה רמב"ם מגיד? או שיגיד שהוא חולק את זה. שיגיד... תורת שעה. תורת שעה, כמו שלא. או, מדין הצלת העולם. הם חילו לשבת מדין פיקוח נפש. לא יש שבת, המיטה, כדי שלא ימותו. אז זה לא נקרא שחילו לשבת. טוב, כולכם ברוכים. אתה אומר?
שער נבואות.
מה זה שער
נבואות? שלוש נבואות, כאילו יש מאחר נבואות.
כן, כן, אצל הכוזרי, כל הנבואות זה מסוג נבואת משה. ונביא יכול להוסיף מצווה. אנחנו נראה את זה בהמשך. אבל לפי הרמב״ם חס וחלילה, נביא שאמר הלכה וכן.
כוזרי, מאמר שני, י"א חשוון.
הסברנו את היסוד העניין, הסברנו.
אפשר לשאול איזה שאלה?
כן.
אמרנו שאת התארים המעשיים, אז אנחנו צריכים לבטא את זה בעומר החיים שלנו.
נכון.
יש לי שאלה, איך נגיד בהמשך שם שהוא כותב באמצע בערך הפסקה השנייה, במונח ח', יהודה רצה, בהם ירוממו בני אדם את האלוה, לגבי התארים היחסיים, ואיך נגיד, איך את התארים היחסיים והשוללים, איך אדם מבטא את זה באומר החיים שלו?
כי ניסינו להסביר שכל התארים, גם היחסיים והשוללים, הם אספקטים שונים בתארי הפעולות. וזה לא, יש תארי פעולות, תארים יחסיים, תארים שוללים. כל התארים הם תארי הפעולות, רק יש כאלה שבולט בהם יותר האספקט היחסי, ויש כאלה שבולט בהם יותר האספקט השולל. אבל לעולם, גם בתארי הפעולות, אתה צריך להביא שהם, מה אתה חושב שהוא בית חנון כמוך? לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי, גיבוי שמיים מארץ, כן, גבה חנינותי מחנינותכם. אחד אומר ועוד. על כל דבר אתה צריך להבין שהוא נשגב ממושגיך והוא שולל ממושגיך. זאת אומרת, כדי לאחז במלוא משמעות התוכן של החנינה האלוהית, צריך להשתחרר במושגי. הנה, כמו שהוא אמר פה למעלה, תראה, אצל השופט עצמו זה בכלל חנינה, זה גזירה. ומכל מקום אתה קורא לזה חנינה. זה בא, כמו שאמרנו, בא לתת מרחב לחנינתך. והנה, ובזאת אומר החיים, תהיה חנון, רק בוא תשגיב את החנינה שלך, תבוא מעצמך איכויות הרבה יותר גבוהות ממה שיש לך, ותמשיך הלאה ותכיר שכל מה שתגדל אתה צריך לגדול עוד יותר, וממילא יש איזה אלמנט ששולל את כל מה שאתה עושה. זו צריכה להיות מדיניות חייך. עכשיו, התארים האלה הם תארים שהם באים להבליט שהוא ברוך, הוא ברוח, נולד, כדור, שרם, בליסה. אל תעשה את זה קרוב אליך, אל תעשה את המושגים האלוהים נגישים לך, אלא תעלה את מושגיך אל הגובה האלוהי.
אז חייב להיות שתמיד בכל תואר יהיה איזשהו קשר לאדם שהוא...
בוודאי, זה שני הצדדים, שני הצדדים. כי ודאי לעולם התארים הם לעולם מהרשמים של הפעולות על נפשנו, כי אם לא מצד הפעולות על נפשנו לא היינו אומרים, לא היינו אומרים בכלל שולחנון, לא היינו אומרים עליו אף מילה. אם לא מצד הרושם על נפשנו אין מקום בכלל לתארים.
אז מה זה נגיד תארים כמו בורא או תחילת מחיי המתים?
אני
לא ראיתי את זה פה.
כתוב הנה אשר לתארים הם צורפים לשם פורה שהם אמורים עליות כל הבועים מעשי האלו אשר יוצר בלא סייה אמצעית כחצר ובורא עושה נפלאות גדולות לבדו. עכשיו ביחס למחיי המתים זה אני פחות זוכר אם כתוב, אבל גם זה סיכוי שכתוב פה באיזשהו מקום. לא פה.
זה רק אלוקים חיים.
מה אתה אומר?
זה מחובר לאלוקים חיים.
לא. אולי במאמר רביעי.
אדם כאילו קראו למצוא את הערך בכל דבר.
נכון, ולהעלות את זה לערך העליון.
אז זה איך יש מבורא?
בן אדם לא יכול לברור, אדם יכול ליצור, אדם יכול לעשות. זה דברים שיש מיש, אז לא יש מאין. הבריאה זה כל מעשה שהוא בעל ערך אלוהי, שבא להגיד למעלה ממה שמעשה אדם יכול לעשות באיכותו, כמותו, מהותו. כשאנחנו אומרים שהכל פה זה בריאה, זאת אומרת זה שהוא הבורא, זאת אומרת הוא המקור שנותן את הערך המוחלט לכל ההוויה. ממילא אתה קרוא, מאחר שאתה נמצא בבריאה, וקראו להתאים את עצמך, אתה נמצא בהיכל עשייתו ומעשה ידיו של השם. זה לא דומה אדם שחש שנמצא בהיכל מלך מופלא, ובין אדם שנמצא בביתו, בפקן גאורתו.
אפשר להגיד שאדם בורא מלאכים?
אדם בורא מלאכים. עוד פעם, אדם לא בורא כלום. אם תמצא כתוב ככה, יש בדיקה, רק כתוב אולי מכל מצווה של בן אדם נברא מלאך. אני לא בטוח שאדם בורא אותם. זה נעוץ בהגדרה. הגדרת מושג בריאה למה שאדם זה מעשה אלוהי שאדם לא יכול לעשות כדוגמתו. ואם אדם יכול לעשות כדוגמתו, אז זה לא בריאה. יכול להיות יצירה, עשייה, ולכן לא יקרה בריאה. אבל בריאה זה מה שחתום על חותם מעשייה אלוהית. עד כאן הגדרת המילה. כן, יש פה דרישת מחיי אמיתיים, שם צריך להיות. איפה זה היה שם? עם החסיד. הרכה שנייה נקראת גבורות. יכוון המתגלי כי לא בעולם הזה ממשלה מתמדת, לא כמו שחשבו חכמי הטבע, עמוד קוף גדלי לכן. העולם סדום וטובים ידועים לנסיון, יחשוב כי הלא מחיי מתים בעת שידי הרצון לפניו. אם כי דבר זה רחוק מן ההיקש הגיוני של חכמי הטבע. טוב. אז לכן יחשוב כי הלא משיב הרוח מוריד לגשם וחתומי לפי הרסולים של האתרים, הכל לפי רצונו. כבר התבאר זה מענייני בני ישראל. על כל פנים, לכן, כל זה, זה מה שנקרא מחיי מתים, השיבור הוא מתגשם, עתיר אסורים, שאר תארים, הכל לפי רצונו. זה קצת, כן, זה קצת דומה אולי להסברה של הרמב״ם. זאת אומרת, שלמה יהיה תחיית המתים? כדי להבליט בנו את אמונה שכיצר הוא יכול לעשות כל דבר. אז זה לא רחוק ממושג בורא. מה נגיד? הכל ביוצר. ואין הגבלה על מה שיכול להיות יוצא. למרות שזה רחוק מהנגל. אנחנו לא מכירים לו על זה. אבל גם בריאת העולם זה רחוק מהנגל. זה לא מציב. טוב. אז מה נקרא עוד פעם? מי החל מהפסקה השנייה? כללו של דבר, המידות מתחלקות זולתי השם המפורש יתברך לג' חלקים. מעשיות, תרי יחס, תפיליות, ותרים שולל. תרי הפעולות שעולים מן הפעולות הבאות מאת האלוה, על זה סיבות אמצעיות טבעיות. וכמו שהסבירתי נראה בפסקה הקודמת, התארים מוריש ומשיר, משפיל אף מרומם, חנון ורצום, קלום ונוקם, גיבור ונדיב. לא שעדיין, נדיב. וכדומה לאלה. אשר לתארים היחסיים, כמו ברוך ומבורך ומעולל וקדוש רם וניסה, נם אלה דברי הערצה בהם ירוממו בני האדם את האלוה. ואם היות התארים אלה מרובים, אלה מחייבים ריבוי באלוה ואינם פוגמים באחדותו. וזה ברור, כי שוב, לעולם כל הריבוי וכל הבניות זה הכל בא להפעים את אישיותנו, את איכותנו המוסרית. בהתעלותה כלפי משהו לאלה מכל מחדיו שאתה תחתה ונחמתה עלינו על בן וכפי האיכויות שצריכות להתבטא בנו כדי להגביר את גילום שאיפתנו האידיאלית האחת הכללית, אז ככה מתרבים התארים. התארים יכולים להתרבות לאין סוף על פי האיכויות שצריכות להיבנות בה, אבל זה לא מחולל שום ריבוי בו. זה לא מדבר על עצמותו, אלא שאיפה אל עצמותו מחוללת בנו את עליית המדרגות שיכולות להיות רבות מאוד. ובזאת אין כל חשש הגשמה בכל מסכת התארים, כי לעולם צדדי הגשמה, אדרבה, רצוי שיהיה בהם צדדי הגשמה, כי בזאת יש בנו ולנו אחיזה בתארים, ובזאת הם ראויים לשם תואר עושה. הם ממלאים את תפקידם. מכל מקום אינם פוגמים כהוא זה ואינם מהווים הגשמה כהוא זה. ודאי וודאי. אשר לתארים השוללים כמו חי ואחד ראשון ואחרון, לא תואר בהם האלוה כי למען ישולל ממנו הפקר. לא כדי ליחסם לו ברוח המשכיחה המצויה אצלם, כי אנחנו איננו רואים חיים כי אם במקום שיש לו תחושה או תנועה, והאלוה מובן מעל אלה, ואם אנו מתארים אותו בתור חי, איננו מתכוונים בזה כי אם לשלול מן תכונות הגופים הדוגמים או אמיתיים, זה לא כדי להגיד שהוא מערכת ביולוגית יש בו חיים, אלא בשביל להגיד שוודאי שאין בו שום חיסרון של מה שמוכר אצלנו כחיסרון החסרונות של המוות או הדומם שאנחנו רואים אותו נחות בערכו מן החי. כי אכן לפי הסברה הראשונה של האדם כל שאינו חי הוא מת, אולם הספר לא מחייב סברה זו. כך למשל לא נחץ את הזמן את החיים, לא מפני שהזמן מת, אם מפני שאין החיים במוות נחצים בגדרו, כמו מאומרך אבן אינה חכמה, לא יחייב כי תתאר את האבן כי נמערה מדעת, שם שהאבן עומד במדרגה נמוכה מכדי שתתואר בחוכמה ובבערות, כך העצם האלוהי מרומה מכדי שיחולו בו החיים או המוות. בספר חובות הלבבות אז יש מין ביטוי שלא ישייך בו יתברך לא עצם ולא מיקרה. אז אני לא בטוח שמה שאני אומר לכם זה אמת, אבל זה בכל כך טוב מבחינה חינוכית שתשמעו את זה. אני אומר שיתכן שלא שייך להגיד בקדוש ברוך הוא גם עצם, ושלא שייך שלהגיד בקדוש ברוך הוא חי אז אין גם עצם. אז זה כל מילים פונקציונליות באות לשלול חסרונות או הבנות, או לא לתת למחשבה הדמיונית של האדם לנוח על איזו אוריינטציה שהיא תפגום את האיכות האידיאלית שמורה להתפתח באישיותו. זה מטרת כל התארים מכל הכיוונים וכל הסיכויים שהם גם באים בכיוונים לפעמים סותרים. לפעמים יש תארים מגשימים, יש תארים שוללים, הם שניהם באים בעומק העניין לאותה מטרה, לעורר את האדם באיכותו אל הערך הידיעה, וכן לא יחולו בו גם האור והחוש. אך אם ישלנו השואל העצם האלוהי מהו, מאיר או אפל, נענה על דרך העברה מאיר. מאירתנו פן יתפס השואל לסברה כי כל שנו אור הוא חושך, אז הוא תכף יגידה הוא לא מאיר, סימן שהוא חשוב. אולם מצד האמת היה לנו לנהלת רק בגופים יחול האור והחושך, אבל העצם האלוהי אינו גוף, לכן אין לתארו בתואר האור והחושך, כי אם על דרך הדימוי או כדי לשלול ממנו תואר נחשב אצלנו חיסרון. אז הנה, אבל עם דימוי חי אחד בכל דמיונות, ולפעמים זה לשלול חיסרון. ובדומה לזה היה עלינו לענות רק בגופים הטבעיים יחולו החיים והמוות, אולם העצם אלוהים מרומם בניסה מזה, הוא לא חי, הוא לא מת. אך אם יאמר עליו חי ולא מחיים כי חיינו אנו, זאת היא באמת כוונתנו. בסדר, כמו הוא גם חכם ולא כחוכמתנו, חושב כלא מחשבותנו ויודע כלא יקדיעתנו וכן הלאה. עד אם כי בזה בעצמו מתעוררת עוד שאלה, נו אז אם זה לא, הכל לא כמונו, אז מי אמר לך שאז אולי מה ההבדל בין חיה וידיעתו ובקיצור, אולי זה הכל דבר אחד. אין מציאותו כי הוא מצוי, אבל לא במציאות. כי אנחנו מעולם לא הבינינו חיים מלבד חיים, הרי זה כאילו אמרנו, איננו יודעים מהו האלוה. עכשיו אצלי פה עשיתי נקודה, זהו, נגמר נושא, עניין חדש. התואר שבפינו אל חי, מה זה? ואלוהים חיים, מה זה? אינו נא למחוק את המילה איפה, כי המילה איפה זה המשך האוריינטציה של המתרגם, שמה שמדובר פה זה המשך מה שדבר עד כה, אבל זה לא ההמשך, זה דבר בפני עצמו, כי עד כאן זה רק היה הסברה ארוכה ליחס מדוע אי אפשר להגיד שקדוש ברוך הוא חי, כי לא שייך בו חיים. עכשיו הוא אומר דברים אחרים. המושג אל חי ואלוהים חיים אינו כינוי נגדי לתואר נאבדי הומות עובדות האלים שהם אלוהים מתים. מקודם הרצאת הדברים הייתה שלא שייך בו חיים, נקודה. עכשיו הוא אומר משהו רעיון אחר, מה שאומרים שהוא אל חי או אלוהים חיים, בא להגיד בניגוד לאלוהים מתים אשר אין כל פעולה יוצאת מהם, וכן אין לנו אומרים על האלוה אחד, כי אם למען שלול ממנו את הריבוי. לא אנחנו מתכוונים שהוא מונו, מונותאיזם זה אוריינטציה אלילית. מי שחושב שיהדות היא מונותאיסטית, יש לו ראש של אחד, כמו של כולם, מה שהם מבינים ביום. רק נזכיר את זה, כי הנה עכשיו זה הזמן נזכיר את זה. אלא שאומרים שהוא אחד, זה למען לשלול ממנו את הריבוי, לא למען נייחס לו את האחדות, במובן שיש לשם אחדות אצלנו, אחד, שתיים, שלוש, הוא אחד, לא שתיים, אתה חושב שיש שניים בשמיים, יש שם רק אחד. זו הבנה מאוד מחשבת, אנחנו לא מתכוונים לזה. כי האחד אצלנו דבר מורכב, חלקים דומים, כאומר לך עצם אחד, שריר אחד, גוש מים אחד, גוש אוויר אחד. לכן אתה אומר בנוגע לזמן, דרך הדימוי לגוף המחובר בחלקים, יום אחד, שנה אחת. על העיקר זה לא באמת אחד, זה אחד כמו דבר, דבר אחד, חפץ אחד. אבל כל דבר, כיוון שהוא דבר, אתה יכול לחלק אותו. קיצור, זה דבר, כל דבר זה עולם המורכבים, יקרא לזה, אמר. זה גם בדיוק מה שהוא נסה להגיד. אבל האחד מיוחד לקדוש ברוך הוא, הוא הפשוט, הוא לא במורכבים, כלומר הוא לא במערכת המושגים שלו. מושג אחד זה מושג במושגים שלו, יש שניים תפריד אותם, עומד כל אחד מהם בפני עצמו. הקדוש ברוך הוא זה לא ככה, זה שניים ואז תשאר אחד, זה אלוהים אחד. טוב, זה המשמעות של העניין, אלא כמו שכתוב בכתר מלכות של אבן גבירות, אחד ולא באחדות. לשלול ממנו את הריבוי. ריבוי, כל המושגים שלנו זה מושגי הריבוי. כל מה שאתה יכול לחשוב עליו זה שייך בו ריבוי, זה בעולם הריבוי. עולם שיש דבר מובחן מזולתו. מדיעת ההפכים היא אחת. כל דבר אתה מודע על דף. אבל מושגי אלוהים, למעלה כל המדעים שלנו, הוא לא במסגרת המושגים, הוא ממילא, הוא לא אחד. שאומרים שהוא אחד, בא להגיד שהוא לא, לא אחד, הוא לא ריבוי, כלומר הוא לא במושגים שלנו.
אני אפשר להגיד שאמונת האחדות זה קשור לתפיסה שהכל אורגני, שאחדות זה אורגני?
אחדות זה אורגני, כן.
אז האם אפשר להגיד שגם האחד פה הכוונה היא לא אחד כמו שאנחנו נסביר אחד שניים, אלא
אחד האורגני?
כן,
זה גם נכון שהאחד אורגני זה לא אחד שניים, הוא מקודם כל הקדוש ברוך הוא לא אורגני. כשאומרים שקדוש ברוך הוא אחד, לא מתכוונים להגיד שהוא אורגני. זו תפיסה נמוכה מאוד, שהיא רואה את המציאות כולה. באמת פה הוא יגיד את זה, האלוה לא רוח העולם ונמשוך שכלו בחייו, סכן אותה חי העולם. זה ראיית האלוה כנשמת העולם, ובזאת העולם כולו אורגני. אבל זה מדרגה מאוד נמוכה, אנחנו לא מתפללים על חיי העולם, אנחנו מתפללים על יחיד חיי העולם. ויחיד זה משהו לילה מכל ברכתה ושירתה ושירתה נחמתה דאמרן בעלמה, וגם אל תיקר לו נשמת העולם, אלא הוא נשמת 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 וכן הלאה לאין סוף העולם.
אז איפה נכנס פה אמונת האחדות?
בסדר, זה ודאי ייחודו ואחדותו בעולם נדברך. כך אנחנו נראים בהנחת תפילין, יש ארבע מדרגות, יש בהם שמה ובהם שמוע כדי שביחד, שיש בהם ייחודו ואחדותו ולברך שמו בעולם, יש עם סגור נשים ופילות שעשה עם לאות של נמצאם של הכל ממשלה ובמי עושה דו וכי ירצו. יש פה ארבע מדרגות, כדי שביחד כליחה זה שעם סגור נשים ונפלאות שעשה עם הלאות של נמצאם כדי ואשר לא הכל ממשלה בלמים ותכנו יוצאות בהם כרצונו, זה היה כליחה, התפתה והיה כליחה וייחודו נשמה ואחדותו ובעיה משמעות. אבל זה ייחודו ואחדותו שבעולם, ומכאן למדת שיש שני מושגים, אחדותו בעולם וייחודו בעולם. ומזה למדת שיש עוד שני מושגים, ייחודו ואחדותו לא בעולם, למעלה מן העולם. אז עכשיו דע לך שאפילו מתי שאומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא שמע, השם נותן השם אחד, זה נקרא ייחודו בעולם, שזה למעלה מאחדותו שבעולם. שאחדותו שבעולם זה מה שמתבטא בהוויה עם שמוע. ושם מתגלה, אם תרצה, קורלציה אם לא האורגניות שבין הטבע והמוסר, ושמעתי שמוניות זאתי, ושמכם בעיתם, ולא יום הלכות שאתה רואה, הכל אורגני. אז אתה רואה, כן, אתה בוגד בתורה, אז השמיים מגיבים עליו. כי המערכת היא, זה נקרא אחדות בעולם. שים לב, אחדות בעולם מצביעה לך על הייחוד בעולם. אם לא שיש פה נשמה שעומדת בפני עצמה, שקודמת לתופעות, לא היית בכלל חש את התופעה הזאת, שאתה רואה אותה היסטורית, במציאות הממשית, שצר את השמיים ולא ימתר, ואתם מרם על הארץ טובה, בקורלציה עם התנהגות המוסרית שלה. ולמדת שיש את המושג ייחודו שבעולם, שייחודו שבעולם, זה כבר, אם תרצה, זה אותו מימד שההתבוננות על האחדות שבעולם, כלומר על הקשר, הקורלציה, המתאם שישנו בין כל חלקי העולם, כל חלקי העולם, רוחניים, מוסריים, שהכל דבר אחד, זה מעיד שיש פה חיות שעומדת בפני עצמה, והיא קודמת לתופעות. עדיין החיות הזאת, זה נקרא ייחודו בעולם. והוא בעצמו, הייחוד שבעולם, הוא בעצמו מסביר הרב, זה מה שבשפה אחרת נקרא האחדות של העולם הבא. כי בעולם הבא כל ספרת החיים תתעלה, לא יהיה לך מערכת מושגים חושית שלך, אלא הכל יהיה אם רק מצד התודעה נשמתית. ואז הייחוד זה בעצמו מדרגה הכי תחתונה של האחדות בעולם הבא. ומזה תעלה שיש מושג שנקרא ייחוד בעולם הבא. אז זה מה שראוי להיות משוער, ויש משהו באמת, זה הייחוד של עולם הבא, ששם באמת לא אומר אף מילה. וזו גם הסיבה שאתה רוצה לדבר שמע ישראל השם כן השם אחד, באמת אתה צריך להתכוון השם כן השם יחיד. השם אחד זה משמעותו של אחדות, אבל אתה צריך להבין שאתה אומר השם אחד, אתה באמת מתכוון בזה לאחדותו בעולם הבא, ולכן זה נקרא השם אחד. כי אחרת אם זה היה ייחודו בעולם הזה, זה היה צריך להיות יחיד. אבל אתה אומר אחד כי אתה רוצה להבליט שהיחיד בעולם הזה זה רק האחדות בעולם הבא. ואם תגיד באמת אני מתכוון להגיד שהוא יחיד בעולם הבא, נדע לך איזה חוצפה, כי רוצה את המילה מהפה, זה כבר לא היחיד של העולם הבא. המילה היחיד של העולם הבא
זה משהו לא מוגדר,
דומיה. אז לכן אתה אומר אחד, זה בא לדבר על אחדותו שבעולם הבא, ואתה צריך להתכוון על יחיד
של העולם הבא. אתה אומר על האחדות של העולם הבא, ואתה מתכוון בלי לומר על
השכה. עכשיו אחר הדברים האלה בוא נחזור אל האורגניות שלך, ותראה שזה באזור האחדות של העולם הזה. וואו, איזה תחתיות ארץ זה נמצא לעומת לא להתבלבל. זה נכון שישנם הרבה דתות שתופסות את האלוה כנשמת העולם, ובוא נגיד זה הרבה יותר טוב אפילו מן המונותאיזם, אבל נתן עלינו, אנחנו עודולים למעלה 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 למעלה. זה רק נקודת הפתיחה, אתה מבין? כי אנחנו אורגנים, כל אורגן, כל העולם כולו דבר אורגן. זה נקודת המוצא. עכשיו תעלה בשנשמה הזאת אולי נשמע.
חייבים אבל להתחיל מה, כמו שהרב אומר, שהעמוד החוכמה קודם כל ידע שהכל אורגן.
כן, זה פשוט החלה. כן, זה פשוט כשאני אומר העמוד החוכמה ידע, זה אני אומר,
כן.
זה פשוט לצאת מהגנון אל בית ספר יסודי של היהדות, מבין? ומי שאת זה לא מבין, חבל על הזמן שלי לדבר איתו, אתה מבין? כי אין לי כוח פשוט להתעסק איתם, כי אתה יכול לכתוש את השאלות. קיצור, לא אמשיך להגיד, מי תכתוש? ולא יצא לך בסיכומו של דבר אי אפשר להבין שום דבר אם אתה לא מבין את זה. לא, לא תבין שום היגיון ביד. אבל לא באתי בזאת להסביר על העץ, על העצם שאין לו עצם אלוהי. טוב. כן. אחדות בעולם הבא זה הייחוד בעולם הזה, שזה גם מילה פונקציונלית, כי כיחס שבין אחדות וייחוד בעולם הזה, ככה יש יחס בין אחדות וייחוד בעולם הבא, אבל הייחוד של העולם הזה זה אחדות בעולם הבא. לגבינו, עצם הנשמתיות, עצם החיות, אבל לא מצד המופע שלה, לא מצד שאתה מכיר, מצד תופעות, הנה אתה רואה, מסתכל בהיסטוריה, ואתה מבין שההיסטוריה היא קורלטיבית, יש קשר בין הרוח לגוף, לנפש, למצווה, לטבע, הכל אחדותי. תפוס, בתביעת עין, עם אלם התופעות, סימן שיש פה אישיות אחת, זה נקרא ייחוד של עולם הזה. כלומר, אחדות בעולם הבא. זהו, עד כאן הגדרת מושגים. עשיתי לכם תקציר מהיר של מה שהרב מסביר שם בולת ריאל על כוונתנו בהנחת תפילין, שזה מסתם מה שאתם מתכוונים כל בוקר שאתם מניחים את התפילין. הלאה. התואר שבפינו אל חי ואלוקים חיים אינו כי אם כינוי לנגדה, טוב, אחרי זה כבר, כן, אם תיאור נגדים עם שדה אומות עובדות אלים שהם אלוקים מתים אשר אין כל פעולה יוצאת לה, וכן אין אנו אומרים על האלוה אחד כי מלמעל שלול ממנו את הריבוד, לא למען נייחס לו את האחדות במובן שיש לשם אחדות אצלנו חס וחלים. כי אחד אצלנו דבר מורכב, חלקים דומים, כמובן עצם אחד, שריר אחד, גוש מים אחד, גוש אוויר אחד. טוב, אני חושב שהוא מתכוון בזה להמחיש לך, תראה, הכל דברים מוחשיים, וממילא מתפרקים לגורמים, וממילא זה לא באמת אחד, כי כל דבר מושגי אתה יכול לפרק אותו לגורמים. אז אתה רואה שזה לא אחד, הוא לא באמת אחד, אפילו לא, אתם מבינים, אתם רואים את האחד הזה, אבל גם הוא אני יכול לפרק אותו לגורמים, אז הוא לא באמת אחד, הוא שניים וכן הלאה. כל דבר אתה, אז מה זה באמת אחד? משהו לא מתפרק לגורמים, וממילא זה לא מושג גשמי, לא מושג מוחשי, לא מושג. אז על כן תבין שאחד באמת זה מה ששולל את המושגים, ומושגים שלנו לא, זה לעולם ריבוד. אולם העצם האלו מרומה מעל כל חיבור ופירוד, שראה אין אנו אומרים אחד על האלוה כי אם לשלול ממנו את הריבוד, וכן אנו אומרים עליו ראשון. מה הוא ראשון? הוא לא ראשון, כי ראשון זה ראשון בטור, אבל מה הקדוש ברוך הוא ראשון בטור? אין טור, אלא לשלול ממנו את החרות שהוא לא מופיע אחר כך, לא נכס לו תחילה, כי הוא לא במערכת המושגים, הוא לא בציר הזמן, הוא לא לפני, הוא לא אחרי, הוא לא... הוא בורא את המושג לפני ואחרי, וכן אחרון, לשלול ממנו את הכליה, לא נכס לו סופיות, הוא לא על ציר המציאות שבקצה הקיצוני שלה לקראת הסוף זהו, הוא הסוף. לא, הוא לא במושגים. אבל אנחנו אומרים לו, אתה ראשון, אמת אתה ראשון, אתה אחרון, וזה כל התארים האלה אינם דבקים בעצמות האלוה ואינם מחייבים בריבוי, אלא מה הם? לעולם באים לבנות את התודעה שלנו, לבנות את היחד שלנו, את הסיגוב שבנו, את הערך שלנו, את האידיאליות שלנו, את התנועה הערכית המוסרית שלנו, אשר למידות התלויות בשם המפורש התברך הם היצירות מבלתי מצרעים אשר יצרם בלא סיוע אמצעים טבעיים. אנחנו אומרים שהשם הוויה הוא יוצר, הוא בורא, עושה נפלאות גדולות לבדו. הם תארים אמורים כי הכל נעשה בצעתו ורצונו לבד, ולא זה בא להגיד את אינטנסיביות הקשר בין העניין האלוהי ובין מופע מסוים. אז אלה יהיו המידות המיוחסות לשם המפורש.
למה
המצאים
מפריע לזה?
מה אתה אומר?
למה
המצאים
מפריע לזה?
כי תחשוב ש... שמה שנעשה על ידי אמצעי אז ערכו נפול, כי הוא עשוי ברוחו של האמצעי. אני רוצה להגיד שרוח המקור שולטת, בולטת, מחתומה במפעל, בלי אמצעים, עשייה ישיר. הם תארים אומרים הכל עושה בצטור ותאונו לבד בלי סיבה אחרת כאמצעים. ייתכן כי לזה מכוון אלו באמרו, באומרו ויראה אל אברהם, יצחק ויעקב בקל שדאי. זאת אומרת, בדרך הכוח והשלטון, כמו שאמר כתוב, לא הניח לי שלוש קם, ויוכח עליהם מלאכים. לא בדרך הנס, שהוא בריאה אשר ברא אלוה, כבניסים אשר עשה למשה לישראל. כי פירוש ושמי השם לא נודעתי להם הוא, הוא בשמי השם. הבית של באל שדאי משמשת גם את מילת ושמי. ויראה אל אברהם יצחק ויעקב בקל שדאי, ושמי השם, ובשמי השם לא נודעתי להם. כאילו כך זה כתב. כי למשה אלו ישראל עשה אלו הניסים, אשר לא השאירו ספק בלב כיבורי העולם, רק הוא ברא את הדברים ההם בריאה חדשה מכוונת ראשונית. כך מכות מצרים, קראת ים סוף והמים ועמוד הענן ועוד, כל אלה נעשו להם לישראל. לא עלי אותם גדולים מאברהם יצחק ויעקב, כי מיותם קהל רב אשר הספק מצא לו מקום בליבותם. האבות לעומת זה היו מאמינים באמונה שלמה וברי לבב, אז אשר עידו מצאתם רק רעה כל ימיהם, לא הייתה אמונתם באלוה הנפגמת ולא היו צריכים להופתים.
שמי השם זה פחות מאשר
אלה. סליחה?
אני חושב ששמי השם זה הופעה פחותה מאשר אלה לפי הסברה הזאת.
לא בטוח. אבל אלה שזקוקים להופעה הגדולה הזאת, הניסית, של שמי השם, הם פחותים במעלה מאלה שלא זקוקים להופעה הזאת. כי יחסם אלוה אלוה, הוא גדול ונעלה כל כך עד שגם הופעה מוגבלת של התגלות אלוקית בסדר של קל שדאי היא מספקת כדי לפרנס את אמונתם הגדולה. הם אינם זקוקים להופעה אקסטרווגנדית של המציאות הניסית שהיא בעצמה, מי שזקוק לה זה בעצמו מעיד על חולשתו, על מיעוט אמונתו, על מיעוט קישורו אל העניין האלוהי. כי העניין אלוהי טוטלי הוא, ולא צריך למאורות יוצאים מגדר הכלל כדי ליצור איתו קשר, אלא בגלל חושת האדם, שנורמת החיים שלו מערפלת את תודעתו ואת אינטנסיביות רוממות הרוח שיש לו ביחס למקור המקורות הכללי המחיה, יום תמיד מעשה בראשית. אז לכן, בשביל חושתו הוא צריך כל מיני פעולות שיזדעזעו את אוריינטציית החיים שלו וישיב אותו אל ההבנה התקינה. ובזאת אנחנו אולי עולים על ציר ההסברה הדומה לדברים הנודעים של הרמב"ן בסוף פרשת בו, שכל מטרת הניסים ותקופה מושאלת, או יש ככה, יש גם במדרש רב יש ביטויים כאלה, למשל לתרנגולת שכל עוד הפוכים קטנים אז היא פורסת נפה עליהם, כך ישראל במדבר, אז הם זקוקים לניסים, אבל כיוון שגדלו, אז התרנגולת מגרשת אותם מתחת כנפה. כי בזו המדרגה הרצויה, לא צריך ניסים, לא צריך מן, לא צריך, אלה חיים טבעיים, שיש אמונה גדולה, החיים כמו שהם, הם ההתגלות האלוקית. האבות, זו הייתה המציאות שלהם. לא היו ניסים, לא היו זקוקים לניסים, והיה אלה אברהם יצחק ויעקב, ביקש את שמי, והיה לא הייתי צריך להיוודע להם, אבל אתם, על חושתכם, אז אני צריך להודיע לכם. כי מצא הספק מקום בלימותיו. כי פה אנחנו עוסקים לא רק בכדי סגולה שהם אנשי האיכות, העומק ותובנת האמונה התהומית, שהם חיים את החיים בבריאה של הטוטליות של ההתגלות האלוקית, אלא בהמון. יש לו הרבה מדרגות. במסגרת זאת, תמיד יש את השכבות הציבוריות הרחבות, ששם הם אינם נמצאים באותה ספירה אינטנסיבית נשמתי, היא פחות דומיננטית בתודעתם, בתובנתם, בהבנותם, בראיית המציאות שלהם, ולהם הם צריכים מאורעות חזקים, חושיים, שיוכלו להגיד, וואו, אכן, ויראו העם את השם, ויאמינו מה שם השם. מה זה הרב מביא את מה מפורש?
את כל הסדר של הרב על השמי השם למה לאברהם יצחק לא ולהתחתן.
איפה הוא אומר את זה? דוקטור אלי, כן, אני לא זוכר. שהוא אומר את הדברים שאומר פה הכוזרי, בכל פנים ודאי לא בשלמותם, ודאי לא בנקודה שהתגלות של האבות היא במדרגה יותר גבוהה מאשר התגלות לבני ישראל. שהמדרגה של האבות היא מדרגה, זאת אומרת, מתי שכתוב בקל שדאי, זאת אומרת, הפסוקים האלה הם פסוקים שהם באים להגיד את חולשתם של עם ישראל. שהתגלות של קל שדאי זה התגלות שהיא אינטיאלית, שתהיה, למרות שהיא יכולה להיות, גם בכוזרי אני מנסה להסביר שזה התגלות נמוכה יותר מתגלות הוויה, אבל מעידה על נמענים גדולים יותר. אז את הנקודה הזאת להסביר כך את הפסוק, דומן שאני לא זוכר דבר כזה בכתבי הרב. זה אין בעיה, אבל האם הוא מייחס את זה ביחס לשמות קל שדאי בשם הוויה? על קל שדאי בשם הוויה? מה זה המשפט הראשון? אשר המידות התלויות בשם מפורש יתברך? המידות התלויות בשם מפורש יתברך. למשל, אני חושב, מה זה המידות? כדוגמת, איזה מידות התלויות בשם מפורש? למשל, שאומרים שהוא יוצא, או בורא, עושה נפלות גדולות ומדות, כך אני מבין את זה. מידות התלויות בשם מפורש יתברך הם יצירות מבלתי מצויים אשר יצרם בלא סיוע אמצעים טבעיים. כך תבין את, את התארים יוצר, בורא, עושה נפלות ולבדות. כי הם תארים אומרים כי הכל נעשה בצדו ורצונו לבד, בלי סיבה אחרת כאמצעים. אז כי לפעמים מתארים את האלוה שהוא עושה את הדברים בתהליכים, על ידי כל מיני כוחות מסייעים. נעשה אדם צלמנו כדמותינו, המדבר ראשון רבים, הוא בית דינו, כן, מעלה של מעלה, גם המלאכים מסייעים בעניין. אבל לפעמים שהוא רוצה להגיד, לא, הוא יוצר מלאכים, בעצמם. כל כוחות המציאות בעצמם הם יצירה אלוקית. ומי עזר לו בזה? אף אחד לא עזר לו בזה. יצירה ישירה. אז זה השמות האלה. כל פעמים הוא רוצה לציין, שוב, אני לא חושב שבתארים האלה הוא רוצה לחלוק על מה שהוא אמר עד כה, הכל שמות פעולות, כפי שהנפש מתרשמת מהן, והרושם שזה עושה בנפשנו, לו אנחנו היינו עושים. מכל מקום, יש כמה תארים שהם אנחנו לא עושים. זה כדוגמת הדברים שאני אמר מקודם, בורא או מחיימת אימא, ועתידים צדיקים שחיו מתים, אבל בוראים לברוא, גם זה כתוב. אני בורא במאמרי הפסדיקים דברו באמרה. ולכל מקום, אתם משנים את העניין. אז כי אלה הם עשיות כאלה שהם לא בספרת האדם. ומכל מקום, אלא זה בא להגיד את השלמות האלוקית המוחלטת. עשייה של שלמות אלוקית מוחלטת. אז יבואו תארים כאלה. אבל זה עדיין על הציר של כל מה שסבר מקודם, ולא לא בספירה לכל מה שסבר מקודם, כי זה בא להגיד את נקודת הגבול או אי הגבול שלשם קראו האדם להתעלות. כן,
ואם יש כל מיני תיאור, אנחנו רואים שגן יש פה זה עניין לתאר את הכל בלי שום אמצעי.
כן,
למה יש לפעמים כן תיאורים שהשתתפו גם האמצעים?
יש התגלות כזאת, יש התגלות כזאת, יש פה חוברה גלריה אינסופית של אפשרויות, היא כולה מצויה. בכל מקום אתה צריך לדעת שגם מתי, עוד פעם, שוב אני אומר פה את אותם דברים שאמרתי מקודם, כל התארים כלול בהם כל התארים. יש בהם מכל התארים, יש תארים שבולט בהם יותר הצד הזה, בולט. אז התארים האלה שמיוחסים לאינטנסיביות הקשר האלוהי, גם מתי שאומרים שאני לא יודע מה, שקדוש ברוך הוא מצמיח ישוע, ובהצמחת הישוע אז אולי אז ברור שכה אמר השם למשיכו לחורש או מפץ גויים לנבוכד נצר. אז הנה יש לו כל מיני שלוחים, כל מיני מלאכים, כל מיני וישלח השם מלאך השם ויעל מלאך השם אל הבוכים. קיצור, יש הרבה מקרים שבהם הוא פועל על ידי שלוחים וכוחות. מסתעפים. בכל מקום, יודע לך שכל הכוחות המסתעפים זה זה. מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננה הוא. ותמיד תדע לך שתמיד זה הוא הבורא. וגם כשמתגלים כוחות יצירה, כוחות עשייה, או דברים כאלה שנעשה על ידינו, זה עדיין נקרא, זה בריאה. כי את הכל ברא לכבודו. מכל מקום זה ספרות של התייחסות לממדים. אתה יכול להצביע על הצעד שאנחנו עושים, להצביע על הצעד של הערך אלוהי המוחלט. באותו דבר אתה יכול אותו דבר הוא עשייה והוא בריאה והוא הכל יחסים שבאים לבנות בנו את היחס שלנו אל הסגל העליון. טוב, מה רציתי להגיד? שוודאי בפסקה האחרונה, בהרצאת הדברים האחרונה של רבי יהודה הלוי, אז פה נאמרים דברים שצריך לחשוב, אחד משתיים. או בצורה פשוטה, שהרצאת הדברים מפורסמת במחוזותינו על ידי הרב ציודה, היא הפוכה מהדברים. נגיד מחלוקת. סתירת הרב ציודה בפרשת וירא, היא תמיד מסבירה שפה אנחנו עוברים פאזה, שעוברים מפאזת האבות, כמו שרש"י מפרש במקום, וירא אל אברהם יצחק ויעקב בקל שדי, אברהם יצחק ויעקב פירשה שהיא האבות. אז היה מסביר הרב ציודה, מה, באמת יש שם כוח גדול, תמיד. אם הוא לא היה כותב לנו האבות, לא היינו יודעים שרש"י הוא רש"י, אתם מבינים? רק רש"י יכל לכתוב לנו שבא המצחק יעקב זה האבות. אלא מה רש"י מתכוון במה שהוא כותב? מתכוון להגיד לך, תראה, הייתה ספירת האבות. ויראה אל האבות, ספירה אחת. עכשיו עוברים לעולם אחר, מעלה יותר, גדול יותר. ועניין כלל ישראל, כל הייחוס של האבות שהם אבותינו, יעקב אשר פדה את אברהם, הערך של האבות הוא מצד מה שהולך מופיע כלל ישראל. לא בכדי כל עוד זה מופיע במסגרת האבות, לא יכול להתגלות שם הוויה. שהוא השם, שהוא החופש העליון, שאיננו מצומצם על פי הערכים הכדורים של העולם, והמבטים שנגזרים תוך העולם. זה בא מהשורש הנשמתית של כנסת ישראל, שכנסת ישראל הם משתלשלים משם הוויה, כמו שאומר בעל אור החיים הקדוש. אתם מדבקים בהוויה אליכם חיים כולכם. כשמופיע כלל ישראל, יכול להופיע השם אלוהים. מתבררים השמות האלוהים הגדולים. זה לעבוד. זה עם ישראל בדרך. זה גרעין, זה שאיפה. אז מתנוצץ משם הוויה רק הצד התחתון שלו, שם תל שני. אז הנה, פה מתעלה המציאות, ויש התבטאות בשם מיוחדת. זה לעבוד, אף פעם אין ביטוי כזה. אפילו לא בכל שני לא כתוב. ויאמר השם לאברהם, אני כל שדי. ואירא אל נח בשם אלוהים, ואיך אני אומר שאני כל שדי. לא היה דבר כזה, כי אף פעם אין בכלל יחס אינטנסיבי, אינטימי כזה, ודאות אישית בין הקדוש ברוך הוא ובין האבות, בצורה כזאת, תשמע, אני רוצה להודיע לך, קוראים לי. זה משה ובני ישראל, הולכת ומופיעה ספרת החיים, יש צורך בירור, גאולת ישראל מתחילה, מהופעת התודעה, מהופעת ספירת החיים, וקודם כל, הופעת השם. ויראה אל אברהם יצחק ויעקב כל שדי, שמי הוויה לא נודעתי. ולכם אני מודיע, זאת תודעת היסוד. והוצאתי ויצאתי ויעתי ולקחתי והבאתי, וידעתם כי אני הוויה. כל תנועת חייכם הולכת ומבטאת עכשיו את שם הוויה. בכל חמש לשנות הגאולה, שהולכים מדרגים את הופעת איכות הנשמה. וקודם כל, התודעה, קודם כל, הנשמה. קודם כל, התוודאות בשם. טוב, עד כאן הרצאת הדברים של הרב ציודה. על פניו, ואולי לא על פניו, זו מחלוקת. ההפך, הרצאת דברים דיאמטרלי. ברוח הדברים שלכן גם לא נראה לי כל כך שהרב חולק, מבין, לכן זה נראה לי, לא שאני זוכר מה כתוב, שאמרה, לא שאין אפשרות שהרב ציודה חולק על הרב. יש, אבל מכל מקום, אם היה, אני חושב שהייתי זוכר את זה, אני חושב שאני אתפלא לראות אם זה בדיוק כמו שאתה אומר. על כל פנים, אני מוכיח מזה שאני לא זוכר שלכם נראה לי מעניין מה שאתה אומר.
אני רק הסתפקתי בדיוק בעניין הזה.
אם זה מה שהוא אומר.
כן.
טוב. אז על כל פנים, אם כי אני אומר אותם, זה יכול להיות. יש מקומות. מקומות שרב עצמו פעם מסביר ככה, מסביר ככה, יש לנו הרבה. שמים פנים התורה, אין שום דבר. אבל על כל פנים, כאן יוצא ברור שאברהם, יצחק ויעקב גדולים ממשה ובני ישראל. מה אני אעשה? כתוב פה כי למשה ולישראל עשה אלוה ניסים, שלא השאירו ספק בלב כי בורא העולם רק הוא ברא את הדברים עם בריח לשם כל מצרים סופר. נעשו להם לישראל, פה לא כתוב למשה, לא לישראל, לא על היותם של ישראל גדולים מאברהם. אבל מכל מקום הוא מודיע פה למשה ובני ישראל בניסים אשר עשה למשה ולישראל, וזה מצד החולשה של המדרגה של משה וישראל. ויראה אברהם יצחק ויעקב וכן שדי, זאת אומרת בכוח השלטון והכוח והשלטון והניח לי שלוש קם, לא בדרך הנס כמו שאני צריך להתראות לכם. זה קצת ברוח הדברים, אולי אפשר להסביר את הפשט של הפסוקים שם. זה המשך הגערה של הקדוש ברוך הוא באברהם, שהוא מצטער על ראשונים, וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אשם, וידבר אלוהים שון דין, כי זה המשך הפרשה הקודמת. אמר לו, למה ראות עליה, למה זה שחתן, ואז באתי לדבר לשמיך, ראה לה, מצא לא הצלת את עמך. והיה אלוקים אל משה ויאמר אליו אני אשם, דיבר את הדין, למה דיבר ככה, עבורת, כל מה שעשיתי להם, לא התעוננו, ואתה קצת לראות, כבר אתה צועק. אז בהמשך זה, ברוח הדברים הזאת, יש לך פשוט להסביר את כל זה. טוב, אחרי. לעשות לכם ניסים, כפי חולשת מדובת את זה. אז יכול להיות שזה הכיוון של רשי, יכול להיות שזה הכיוון של אותו מדרש שרשי מביא. זה הכיוון של רבי יהודה הלוי. כל פנים, זה לא הכיוון של רבי יהודה, על פנם. כל פנים, מי שיעשה את זה, יודע, תמיד בכל המצבים האלה אפשר ככה להגיד, לא, זה רק מדבר על הבחינה הזאת, זה יכול להיות. אבל מכל מקום, רק רציתי להגיד שיש פה משהו מרוח הדברים המיוחדת לשיטתו של רבי יהודה הלוי, שעליה כבר עלינו בעבר, אני חושב, וזה ביחס למוסד הנבואה. סך הכל כבר אמרנו שבשיטת רבי יהודה הלוי, בניגוד לגישה של הרמב"ם, אין מעבר, זה לא ספירת עולם חדשה צצה עם הופעת נבואת משה. כי נבואת הנביאים כולם היא כנבואת משה. יכול להיות שנבואת משה הוא גדול הנביאים, אבל זה עניין, איך נגיד, כמותי. זה האיכות של הנבואה כבר התגלתה. נבואת התורה היא גם נבואת האבות, והאבות כבר צובו, ואנחנו מקיימים את התורה. תורה ציווה לנו משה, זה מורשה קהילת יעקב, זה המשך המורשה של קהילת יעקב, גם מובן של המובן המצוותי, כי פרובו וברית מילה וגידי נשה והלכות אבל, עוד כל מיני דברים אנחנו יודעים, שבת, מראה, שבת, דינים, נצטבו במראה. טוב, שם זה כבר כלל ישראל, אבל בכל מקום יש דינים שלומדים מהאבות. כך יגיד רבי יהודה הלוי, הוא אומר מפורש, שמשה לא ביטל את המצוות האלה, רק הוסיף עליהם. הוסיף עליהם בדרך והוסיף עליהם עוד יותר. משה לא ביטל את המצוות האלה, לא יתירה, כי מוסיף עליהם. הוא הגיע בני ישראל לעשות וכו'. על כל פנים, זו גישת רבי יהודה הלוי. לעומתו בשצף קצף הרמב"ם, לא יקום ולא יהיה. וזה מחלוקת, באמת מחלוקת עוד קדמונית, מאשר המלאכים האלה שרפים מעליהם, והם חז"ל בעצמם, מחלוקת הבבלי והירושלמי. על כל פנים, יש גישה שאומרת בדברי חז"ל ככוזרי, ויש גישה שאומרת כהרמב"ם. וזה משתתף לו המון המון מחלוקות גם בדברי חז"ל. אחת, האם המצוות שהצטוו האבות, האם הם מחייבים אותנו? אז הרמב״ם עצמו מוכיח במשנה בחולין, בפרק גידי נשה, הוא המשנה עצמה הוא אומר, הראיה, יש שם, שכחתי כבר איך לפלוח את המשנה, יש לי קצת חולי, ואחר זה כל כך נגיש, תקן לי פה את הרמב״ם, אבל אולי אני מזכר מראיית המשנה, אני מזכר מה הראיה של הרמב״ם. נגיד אני ש... שינוי דבר מחוץ לארץ, כן, זה משנה ראשונה. גידון שינוי בארץ וחוץ לארץ, בפני הבית שלו כנאמר וכולי מבנשים ונוהג בבהמה ובחיה ובירך של אבין ובנך של סמות, ולא נוהג באוף מפני שאין לו כף, ונוהג נוהג רבי יהודה אומר אינו נהג בשליל וכלבו מותר, ואין תבחין ונוהג גידון שדבר רבי יהודה ואומרים נאמנים ונוחב. לא, זה לא משנה הזאת, שנייה, למרות שזה היה רבי יהודה, זה שינוי עוד משנה רבי יהודה. נוהג בתאורה ואינו נוהג בתמיה, זה משנה ו, נוהג בתאורה ואינו נוהג בתמיה. רבי יהודה אומר אף בתמיה, אמר רבי יהודה לא מבין, יעקב נסר גידם אנשי ועדיין בהמה תמיה מותרת להן. אתם מבינים מה מוכיח רבי יהודה? מוכיח רבי יהודה שנוהג אף בתמיה, הלא נסר גידם אנשי, ובזמן מתי נסר גידם אנשי? על יצא בני יעקב, בני יעקב הם לא היו יהודים, נכון? לא, לא נצר להם עדיין, אין להם טרף, אין להם ללכות התורה, ואין מוסד של בהמה טמאה. אבל בהמה טמאה היא מותרת להם, ועדיין כבר נצר גדעון השל, סימן שגדעון השל בהמה טמאה אסורה. אמרו לו, בסיני נאמר אלה שנכתב במקום, איזה... אבל הנה, אם תרצו תכן שזה בעצמו היה מחלוקת בין רבי יהודה הלוי ובין הרמב״ם. הרמב״ם אומר, לא, אתה רואה איך שסתמו לו את הפה לרבי יהודה, זה לא, אל תגיד, כי אם איסור גדעון השל לא נאסר, אותנו לא מעניין שזה נאסר מבני יעקב, כי בסיני נאמר. מי רק, מי לימד אותך שסיפור מאיפה אתה יודע את הסיפור שאמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, אני יודע, לכן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשים. בסיני זה נכתב סיפור. סיפור בסיני זה כתוב על מה שהיה בעבר. אבל
על בסיס המקרה
הוא סיפור מקורי. בסיס הסיפור המקורי, אבל מקור החיוב הוא מסיני. כי רק שיש את כלל ישראל, ויש את זה נקרא תורה, ולפני כן זה לא תורה. לא פנים, זה עריכות דברים פה של משנה, של הרמב"ם, שהם יוצאו פה. על כל פנים, מזה היסוד שלו. וכנראה, זאת אומרת, מה יעשה פה רבי יהודה הלוי עם השיטה, עם דברי המשנה הזאת, דברי חכמים? אז או שיצבור כרבי יהודה. על כל פנים, זה גם אני אומר שמחלוקת הבא בירושלמי, ששיטה שאומרת שכל המצוות שהתחייבו בהם לפני כן, רגע לפני כן בטלו, בטל חיובם לפני... ישראל נהגו אותם גם לפני מתן תורה, ונתנו אותם, נהגו אותם בתור ציווי אבות, אבל לפני מתן תורה הם בטלו וחזרו והתחדשו. עוד אילו אלפי הכוזרים, לא, מתן תורה זה רק המשך, תוספת מצוות. עכשיו, זה גם נעוץ ביסוד הזה, האם, כמו שאני אמרתי לכם פה, האם בכלל האבות הם יהודים? לדעת הרמב״ם, האבות הם לא יהודים, כי היהדות מתחילה מ... אבל כן, גם לא קשה כל מה שהאבות לא שמרו את התורה, אינם מחויבים, כי בעצמותם אין את התורה. כל עוד לא מופיע כלל ישראל, אז לא מופיע עצם עניין יהודי. וממילא, על פי האוריינטציה של הרמב״ם, לא שייך להגיד שהאבות היו גדולים יותר מעם ישראל, כי ודאי כל התכלית של האבות זה להופיע את כלל ישראל. אבל רבי יהודה הלוי, סך הכל האבות הם נביאים, ועם ישראל מתחיל מהם, באמת יש זו מחלוקת, יש מהאחרוני, מסבירים שזו הייתה מחלוקת בין יוסף לאחיו, שיוסף, אז הוא אמר שאנחנו לא יהודים, ורק מתי שתינתן התורה, אז אנחנו יהיה לנו דין של יהודים, הוא בשיטת הרמב"ם. והאחים, אז נגעו בהם דין של יהודים, ולכן היה להם מחלוקת עם שיהודי דיבתם ראי לביהם, שיוסף אמר שאוכלים עבר מן החי. מה הם אכלו עבר מן החי? לא, הם אכלו בשר מפרקסת ובשר בן פקועה. בן פקועה שהותר בשחיטת אמו, אבל הותר בשחיטת אמו זה ולד שיצא אחרי שיצא חי, אחרי שנשחטה הפרה, אז הוא מבחינה הלכתית נקרא שחוט. אז באמת לא צריך לשחוט אותו פעם נוספת, גונטלן שחוט אפשר להרוג אותו ולאכול אותו, ועיקר דינינה מותר לאכול ממנו גם עבר מן החי. אז כל פנים, זה מה שהוא ראה אותם אוכלים, ולכן הוא הוציא דיבתם רע, אבל הם מצד עצמם אמרו שזה הפריבילגיה שלהם. ייתכן שהוא אמר, ייתכן שבכלל על פי זה, לא שממש ראה אותם אוכלים, אמר, שיטתכם, תלך ותאכיל אתכם עבר מן החי. כדוגמת זה גם שאר הדברים, מה שקוראים להכין שפחות, איסורי עריות, לא היו נזרים בזה, זה הכל לפי, על פי שצם יש כמה דברים, שעל פי התורה יש קולות, שיוצא קולות שאין אותם בדיני נוח. וזו הייתה מחלות. על כל פנים, הנה, רבי יהודה הנביא שרואה את עם ישראל, מתחיל מאברהם, יצחק ויעקב, והתורה כבר מופיעה שם. אז לא נורא לו להציב את עם ישראל רק כהמשך שנמצאים בשוליים של האבות, כי גם הנקודה העיקרית אנחנו מקבלים מהאבות, מהאבות אנחנו מקבלים מה שלא יהיה, את החיות, את הסגולה, את התכונה הפנימית, את הנשמה, וזו הנקודה העיקרית. ואילו על פי הרמב״ם, אז הוא פחות מדבר על סגולת ישראל באוריינטציה של רבי יהודה הלוי. דומן שכבר אמרתי לכם את זה, שוודאי שגם לרמב״ם יש את המושג סגולת ישראל, אם כי לא מילולית, המילה סגולת ישראל לא מופיעה בכתבי הרמב״ם, מופיעה שאני יודע, אבל רעיונית, ודאי שיש מעלה לעם ישראל והרעיון של סגולת ישראל, ודאי שאין בו, אין שום הכחשה בדברי הרמב״ם, לא, ויש ראייה שוודאי שיש מעלה מוחלטת למציאות הישראלית, בתור עניין אלוהי שעושה את עם ישראל בכלל למין אחר לגמרי, עם המון הפקמיות אפילו עוד יותר קיצוניות מאשר הרמב״ם, מאשר הקוזוי. אבל אצל הרמב״ם זה נובע יותר מהתבוננות על המימד הסטטיסטי. זאת אומרת, תעקוב אחר המציאות ההיסטורית ותגלה שרוב ישראל על פי רוב הם רחמנים, בלשנים, גולי חסדים. בעם ישראל יש בהם טבע נקי על פי רוב, כי אתה רואה שהם לא זנאים כמו אומות העולם וכן הלאה. סטטיסטית אתה רואה שבעם ישראל יש איכות יותר גבוה. והנה, ואם זה מבחינה סטטיסטית, אז מה שמתגלה באופן תרבותי ממשי אצל הרמב״ם, משם מתחילה סגולת ישראל. בהופעת התורה על ידי משה, בהופעת התרבות, שם מתגלה האמת הקובעת של הממסד של מלכות התורה בישראל, שהיא יש לך עם, והערך של עם זה מה שנותן את הערך האלוהי לכל המושגים האמוניים והתורניים והערכיים של התורה עצמה. ואילו לרבי יהודה הלוי ודאי שהוא לא חולק שהערך הוא ערך של עם, אבל שאיפת העם, חיות העם, נשמת העם, טבע העם, המנד סגולה אצלו זה לא סטטיסטיקה אלא תכונת הנשמה הפנימית. הנשמה הפנימית כבר מופיעה אצל אברהם, יצחק ויעקב. הם הגדולים שאנחנו ענפי נשמותיהם, שהם השורשים שלה. על כן, הם גדולים ממשה בני ישראל. טוב, עד כאן. נכון, זה יותר נבואה, זה יותר צריך.
יכול להיות
שהרמב״ם
גם אומר
שהאבות
לא קיימו
את המצוות? הרמב״ם אומר מפורש. זאת אומרת, לא יחווים כאלה את המצוות. חייבים. ועד הבא, אצל הרמב״ם לא מתחיל מה שכל האחרונים מתארצים, הראשונים מתארצים, שקיימו את המצוות, אבל לא בחוץ לארץ, לא, רק בארץ ישראל, לא קיימו את המצוות, רצו, קיימו, לא רצו, לא קיימו. קיימו, קיימו האבות, כל התורה כולה שלא ניתנה, אני יודע, מן הסתם הקפידו לחייל שבת, כי גוי של שבת, חייב מיטה. לא נגיד שבוע מדהים לך שבת, אם חייב מיטה, זה קפיד, נשמור, שבת, אני יודע. לא שמדרשים חלוקים, כי יש מקומות שאומרים שלא היה, אם לא היה שבת, יש בו חיים, אם לא היה שבת, אבל גם אין נחרב. תגיד, יניח, לפני שבת, גם אדם ראשון שמר שבת, נוח שמר שבת, תמיד היה מי ששמר שבת. נו, אבל זה גוי של שבת חייב מיטה. מה רמב"ם יגיד? או שיגיד שהוא חולק את זה, שיגיד... תורת שעה, כשאני שואלה. או, מדין הצלת העולם, הם חילו לשבת מדין פיקוח נפש, לא יש שבת, המיטה, כדי שלא ימותו, אז זה לא נקרא שחילו לשבת. טוב, כולכם ברוכים. אתה אומר?
שער נבואות.
איזה שער
נבואות? שלושה נבואות, כאילו, יש מאה חמר נבואות.
כן, כן, אצל הכוזרי, כל הנבואות זה מסוג נבואת משה. ונביא יכול להוסיף מצווה. אנחנו נראה את זה בהמשך. אבל לפי הרמב"ם חס וחלילה, נביא שאמר הלכה, וכן יש.